אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, מצב חירום אקולוגי בישראל. עשרות טונות של זפת זיהמו את חופי ישראל מראש הנקרה ועד לחוף אשקלון, ובסך הכל 170 קילומטר של רצועת חוף. מיד כל הפרטים על הזיהום. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. ייקח עשרות שנים לשקם את הנזקים שנגרמו לבעלי החיים ולחופים בעקבות הזיהום האקולוגי החמור. עשרות טונות של זפת שזיהמו את חופי ישראל. מיד, וגם נמצא קשר בין היקף ראשו של העובר לאוטיזם. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי המחקר הלאומי לחקר אוטיזם במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ואוניברסיטת בן גוריון בנגב. חלל, צעד גדול להתמדה. רכב החלל פרסרווירנס, התמדה של נאסא, נחת במאדים, שלח אלינו תמונות וקטעי וידאו מרגשים, והוא צפוי לאסוף דגימות ולשלוח אותן בחזרה לכדור הארץ. ואם חוזרים לכדור הארץ, גל קור חסר תקדים בטקסס ארצות הברית. מעל 20 בני אדם מתו כתוצאה מהקור, 4 מיליוני בני אדם מנותקים מהחשמל, והמים קפאו שם בצינורות. ואם עד עכשיו שמעתם על מכניקת הקוונטים, היום תשמעו על ביולוגיה קוונטית. כן, כן. האורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. נזכיר שבשבוע הקרוב אי אפשר יהיה לקלוט את כאן תרבות בתדר 104.9, אבל כן אפשר יהיה לקלוט את כאן תרבות בתדרים 104.7, 105.3 ו-105.1. מתחילים! מתקפת זפת על ישראל. עשרות טונות של זפת זיהמו את חופי ישראל מראש הנקרה ועד לחוף אשקלון, בסך הכל כ-170 קילומטר של רצועת חוף. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור גיטה יהל, אוקיינוגרף מבית הספר למדעי הים במרכז האקדמי רופין. שלום.
אוקיי, טוב.
אז ראשית, מה בדיוק קרה? זפת מאיכן הגיעה?
מאיכן אף אחד לא יודע, יש השערות, אני מבין שהיו איתורים כבר ב-11 לחודש של כתם נפט שצף בים, כמה עשרות קילומטרים דרומית מערבית לחופים שלנו. שאלה טובה, אם באמת הוא אותר ב-11, למה לא נעשה שום דבר עד אז? האיתור הזה היה איתור מלוויינים, אני לא יודע מתי המידע הגיע הנה, ו... שאלות שמישהו צריך יהיה לבדוק אותם כמובן.
טוב, עכשיו בוא נדבר על הזפת. שוב, את המקור לא ברור, אבל לא. ככל הנראה זה משהו שמגיע ממה? מחלית, ספינה, זה משהו
שבדרך כלל משתמש... תראה, זה נגזרות של נפט. אז או שזה מגיע ממחלית, שהייתה לה איזושהי תקלה, בכמויות גדולות מדי, זה גם לא, זה לא נראה כמו מזות או משהו כזה, למרות שאני לא מומחה. אז זה לא נראה כמו דלק של ספינות. זה נראה כמו נפט. יש האופציות הסבירות, הן תקלה במחלית או חס וחלילה משהו מכוון, או איזה שהן תשתיות נפט ישנות, כלומר בצפון מערב סיני היו שדות נפט, אם אתה עוד זוכר את זה, אבו רודס. אם במקומות האלה מערכות נפט ישנות או מערכות החדשות שנמצאות, אם משהו כזה יתבקע וצינורות האלה מכילים כמויות גדולות מאוד של נפט, אז יכול להיות גם משהו כזה. אפילו יכול להיות, באזור שלנו אנחנו לא מכירים את זה כל כך בים תיכון, אבל במקומות אחרים, למשל בים המלח באופן קבוע, הים הזה הרי היה פולט גושים של אספלט, כן? זה לא נראה סביר, זה נראה שזה מדובר על משהו שהוא הגיע מבני אדם איכשהו.
עכשיו, שוב, מי שגדל פה בשנות ה-70-80 לא מופתע מהשילוב בין זפת לחוף ים. פעם היינו מתנהגים, זה היה חלק מהחוויה, בחוף הים, לשמחתנו זה נעלם בשנים האחרונות, אבל זה פעם היה חלק מחיינו.
זה נעלם בעשרות השנים האחרונות, ואני מקווה מאוד שזה לא יחזור כתופעה. זה בדיוק מה שהדאיג אותנו, מדאיג את כולנו סביב הכוונות לחדש את הפעילות של קו צינור נפט אל אשקלון. אבל הזיהום הזה במקומות שבהם הוא פגע הוא קיצוני ברמות שלא ראינו כמוהו עשרות שנים, עד כמה שאני יכול להגיד. דווקא החדשות הטובות הן שלא כל החוף נפגע באותו מידה. בבוקר ירדתי למשל אצלנו מול מכמורת, המצב של טבלאות הגידוד נראה ממש טוב יחסית. השאלה הגדולה היא שהיום היא תתברר, אני מניח, כשאנשים עושים סיורים על כל החופים, השאלה הגדולה היא אם כל הנפט או חלקים גדולים ממנו בגלל הסערה הגיע דווקא רחוק, לעגלים זרקו אותו רחוק, לחלק העליון של קו החוף, אז הנזק יהיה יותר קטן. אם גם טבלאות הגידוד נפגעו, אני יודע שטבלאות הגידוד, טבלאות הגידוד זה אזור שהוא מוצף חלקית, מה שבדרך כלל אני עומד עכשיו מסתכל על הים, אז אני רואה טבלאות הגידוד מולי, והגלים, אלה הסלעים השטוחים האלה, שהגלים מכסים אותם באופן חלקי כל הזמן. כן? ואלה אזורים מאוד עשירים, גם ייחודיים לאזור שלנו, ואם במקומות שבהם הם התכסו בנפט ובזפת, זו תהיה קטסטרופה גדולה מאוד.
אז זהו, אז בוא נדבר באמת על ההשלכות. כבר אנחנו גם רואים תמונות של בעלי חיים מכוסים בזפת וכו'. מה הנזק שנגרם כתוצאה מכמות כזו שמגיעה לחופים?
תשמע, הנזק הזה הוא במקומות שבהם זה קשה, הוא קטסטרופלי. צריך להבין שהכיסוי הזה בנפט פוגע שלוש פעמים, כן? קודם כל, הכיסוי הזה פיזית מונע את היצורים האלה לתפקד, לנשום, להחליף חומרים לסביבה, ואחר כך זה משחרר חומרים שהם רעילים, גם בריכוזים נמוכים יחסית, כן? משפיעים למשל, כן, התרכובות האלה, מה שנקרא PAH, פוליציקליק ארומטיק הידרוקרבון, זה אלה שהן תרכובות שמאפיינות את הנפט, משפיעות על המערכת האנדוקרינית, משפיעות על פעילות הלב, לא רק בחסרי חוליות, גם ביונקים, זאת אומרת גם בבני אדם, וגם בריכוזים מאוד מאוד נמוכים. אז, והבעיה הנוספת היא שחלק גדול מהתרכובות שנמצאות בנפט, הן גם קרצינוגניות. אז ההשפעה היא הרסנית לסביבה, והיא השפעה שהאפקטים שלה היא משכו שנים ויכול להיות גם עשרות שנים. אתה הולך לאורך החוף היום, אנשים אולי לא שמים לב, אבל פה ושם אתה רואה עוד את גופי הזפת, גושי הזפת שאתה זוכר משנות ה-70, חלק מהם עדיין פה. השאלה הגדולה היא באמת כמה מהנפט, כמה מהזפת הזאת נמצאת בחלקים של אזור הגיעות והשפל, אזור הקריט ומתחת לזה. את החלקים האלה יהיה קשה מאוד מאוד לזה. מה שהגיע לחלק העליון של החוף, מה שהגיע לחול, אפשר להסיר אותו פיזית ויחסית, באזורים חולים יהיה הרבה יותר קל לטפל. האזורים
נוצליים
מתחת למים יהיה קשה בלתי אפשרי לטפל את זה.
ואילו דרכים עומדות לרשותנו לנקות את הים מזפת?
תראה, אני רואה פה מול העיניים שלי עכשיו קבוצות ילדים שאוספות את גושי הזפת באופן ידני, והניסיון אומר שהאיסוף הידני הוא בעצם הדרך הטובה ביותר מרגע שזה הגיע לחוף. צריך לשאול למה זה הגיע לחוף, כן, זאת שאלה טובה, כי במדינת ישראל קיים גוף שאחראי על הדבר הזה, וזה היחידה למניעת נזקי זיהום ים, או היום יש להם איזשהו שם אחר, הגנת הסביבה, לא יודע איך, הגנת הסביבה, לא זוכר איך הם קוראים להם, אבל היחידה הזאת היא קיימת כבר עשרות שנים, מתוקצבת, והתפקיד שלהם היה למנוע את ההגעה של הדבר הזה לחוף. אבל מרגע זה הגיע לחוף, הדרך היחידה הבטוחה לסלק את זה, זה איסוף ידני, כי הניסיון עבר מראה שהשימוש בכימיקלים הוא מאוד מאוד בעייתי. יש חברות שמתמחות בפתרונות ביולוגיים עם חיידקים אוכלי נפט, מפרקי נפט כאלה ואחרים. בקנה מידה כזה, אני לא יודע, צריך לראות כמה ואם זה יעבוד. בסוף, רוב העבודה יצטרך לעשות הטבע. הניסיון של אסונות דומים בעולם, כן, אקסון ולדז, הדיפ הורייזן, הדברים האלה, הנתונים מראים שעם מאמץ של עשרות אלפי אנשים ועשרות מיליוני דולרים הצליחו לפנות 5-10% מהנפט שהגיע לסביבה וכל היתר הטבע צריך לטפל בו. גם הניסיון מראה שזה נמשך על... התוצאות הן מאוד מאוד ארוכות טווח בסביבה. שנים, עשרות שנים, חלק מההשפעות האלה נשארו.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור גיטה יהל, אוקיינוגרף מבית הספר למדעי הים במרכז האקדמי רופין, תודה.
שביי.
האוזון נגד נגיף קורונה. חוקרים הוכיחו כי ניתן לחטא את נגיף קורונה בעזרת גז האוזון, המוכר לנו מהאטמוספירה, אולי מאחור באטמוספירה. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הראו כי אוזון גזי המשמש זה זמן רב לחיטוי חיידקים ונגיפים במים, יעיל גם בחיטוי הנגיף ממשטחים בזמני חשיפה קצרים ובריכוזים נמוכים יחסית. מובילת המחקר היא דוקטור אינס צוקר, שכבר נמצאת איתנו על הקו, שחברה לדוקטור משה דסאו מהפקולטה לרפואה שם עזריאלי בבר אילן, ודוקטור יעל לצטר ממכללת עזריאלי בירושלים. ממצאי המחקר הראשוניים פורסמו בכתב העת Environmental Chemistry Letters. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אינס צוקר מבית הספר להנדסה מכנית בפקולטה להנדסה ובית הספר ללימודי הסביבה ומדעי כדור הארץ על שם פורטר אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום דודו.
ראשית, למדי אותנו מה זה אוזון, הכוונה היא לתצורה של חמצן, נכון?
נכון מאוד. אוזון בעצם היא מולקולה שמכילה 3 אטומי חמצן. בחמצן שאנחנו נושמים יש בעצם 2 אטומים.
נכון, זה מי שזוכר את שיעורי הכימיה זה תמיד היה O2, אבל O3 זה אוזון, וזו מולקולה שקיימת באופן טבעי, נכון? באטמוספירה היא זו, זו השכבה שאנחנו דיברנו עליה, לפחות בשנות ה-80 דיברו הרבה על שכבת האוזון, ה-90.
נכון מאוד, אוזון הוא אולי מוכר יותר לציבור הרחב מהמושג שכבת האוזון, וזוהי שכבה שנמצאת בסטרטוספירה של כדור הארץ, ושם יש לאוזון תפקיד חשוב בקיום תקין של מהלך חיינו על פני כדור הארץ, דרך זה שהשכבה הזאת היא בעצם מסננת את הקרינה האולטרה סגולה שהיא מזיקה ולא מאפשרת לרובה להגיע לתוך כדור הארץ.
אגב, איך נוצר חמצן בתצורה כזו משולשת? זאת אומרת, איך זה נוצר? כי הטבעי זה באמת O2, נכון? זה 2 אטומים של חמצן במולקולה אחת.
כן. אז קודם כל דיברנו על שכבת האוזון, אבל אוזון גם קיים סביבנו, כלומר, הוא קיים גם קרוב מאוד לקרקע עליה אנחנו חיים. פה... קודם כל אנחנו מדברים על אוזון טרטוספרי שהוא בעצם מזהם אוויר. האוזון הזה הוא נוצר מתגובות פוטוקויניות, כלומר תגובות שקורות בנוכחות אור, בין מזהמים אחרים באוויר, כמו למשל תרכובות חנקן ותרכובות פחמן נדיפות. האוזון שקרוב אלינו, קרוב לקרקע, הוא מקבל פחות העדה משכבת האוזון שדיברנו עליה קודם, וזה בגלל שיש לו ריח חריף, הוא ידוע כחומר מסוכן שגורם לקשיי נשימה וגירויים שונים.
אוקיי, ובכל זאת מדובר במשהו שמצליח לחתן, נכון? או אולי בזכות זה?
אנחנו בעצם, אני ועמיתי לתחום, מייצרים את האוזון בתנאי מעבדה. כלומר, האוזון הוא... אפשר לייצר אותו בצורה מלאכותית כתוצאה מהתפרקות חשמלית בנוכחות חמצן. מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו מכניסים חמצן גזי לתוך מה שאנחנו קוראים מחולל אוזון. שם הוא מתפרק לאטומים של חמצן ומתחבר חזרה יחד ל-O3, למולקולת האוזון.
מה המולקולה הזו עושה לנגיפים ולחיידקים? איך היא מחטאת?
כן, אז אנחנו מייצרים בעצם את האוזון כי הוא ידוע כמחמצן חזק וגם סלקטיבי, כלומר, הוא בוחר את המולקולות איתנו מגיב, הוא לא מתנהג כמו רדיקלים חופשיים שהם ככה מאוד תוקפנים, והם תוקפים בעצם כל מולקולה שנמצאת בסביבתן. האוזון הוא יותר סלקטיבי, הוא עדיין מחמצן מאוד חזק, ובתחום של הנדסת סביבה ממנה אני מגיעה, אז בעצם אנחנו שם משתמשים באוזון לחמצון של מזהמים וגם לחיתוי. כשחיתוי זה בעצם קטילה של יצורים מעוררי מחלות, פתוגנים במילה אחרת. במקרה של וירוס, הכוונה היא בעצם להורדה משמעותית ביכולת ההדבקה שלו.
אוקיי, וזה עובד, נכון? אתה כבר ידענו שזה עובד.
נכון.
כרגע גם מדובר במשטחים וגם בחיתוי בזמן קצר יחסית.
נכון. יכולות חיתוי של אוזון הן ידועות שנים רבות. בעצם העובדה שאוזון מחמצן פוגע בשלמות של היצור החי. לכן משתמשים באוזון גם היום לחיתוי בשימושים שונים ברפואה, וגם בהנדסת סביבה לחיתון של מזהמים ולחיתוי של מים. מה שאנחנו עשינו כרגע, זה בעצם הוכחנו שאוזון הוא גם יעיל לחיתוי נגיף הקורונה.
וואו, עכשיו, זה משהו ש... אנחנו מדברים על גז, נכון? זה לא משהו שהוא כמו אלכוג'ל כזה, שאפשר איכשהו למרוח אותו לידיים וגם לחטא את הידיים.
נכון מאוד, וזה גם היתרון שלו, אגב. עצם העובדה שהוא נמצא בפאזה הגזית, משמעות שזה שהוא מסוגל לחטא חללים שלמים, ולא רק משטחים. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים למרוח אותו על משטח, אלא מספיק שנפזר אותו בחלל החדר, והוא יחטא עבורנו גם את הנגיף שנמצא באירוסולים, וגם את המשטחים, כאלו שהם חשופים וכאלו שהם פחות חשופים, כמו למשל דב של מושב במטוס. זה לא משהו שמאוד קל לחטא בעזרת אלכוג'לים וכאלה, בדומיו, ולכן אוזון כאן באמת יש לו תפקיד חשוב.
זאת אומרת שאפשר יהיה לרסס את הגז הזה, שוב O3 או שלושה אטומים של חמצן שהתלכדו להם לכדי מולקולה אחת, לרסס ואז לחטא חלל שלם, ואז מה, האוזון מתפוגג? זה מסוכן? או שהוא פשוט איכשהו נעלם, מתפזר וכו', ואז באמת אפשר להשתמש ביכולת החיתוי הזו בלי לפגוע במי שנכנס לאותו חלל לאחר מכן?
Okay, אז עכשיו אנחנו באמת נכנסים פה לדקויות, והזכרת משהו חשוב. אוזון, כמו שהזכרתי קודם, הוא בעצם מזהם סביבתי. כלומר, אנחנו לא יכולים לשהות בסביבה שבה יש אוזון בריכוזים גבוהים או בזמני חשיפה ארוכים לאוזון. אבל היתרון או התכונה של אוזון, של חוסר היציבות של אוזון יותר נכון, בגז, בפאזה גזית וגם בפאזה מימית, פה מהווה איזשהו יתרון. כלומר, אם אנחנו נדאג לעבוד בריכוזים נמוכים ובזמני חשיפה קצרים, אנחנו יכולים לחטא חללים ללא שארית של אוזון לאורך זמן. כלומר, בזמן החיתוי עצמו, אנשים לא יוכלו להיות כמובן בחלל החדר, אבל כעבור כמה דקות לא יישאר לנו אוזון באוויר, ואנחנו נוכל שוב להשתמש בחלל המחוטה.
טוב, אז הנה האוזון שהונח במערכה הראשונה חזר לחיינו כמחטא במערכה השלישית. אנחנו מקווים שזו המערכה השלישית. הפעם, בעצם גם אז הוא היה הגז שפועל לסנן, נכון, את קרני השמש. בכל מקרה הוא היה טוב לנו, רק שבכל פעם אנחנו מוצאים לו שימוש אחר.
כן, כשהוא נמצא באוויר, אנחנו באמת מתייחסים אליו כמזהם, אבל שוב, אם אנחנו מתכננים את הטיפול בצורה יעילה, אנחנו עושים אופטימיזציה לריכוז ולזמן החשיפה לאוזון, כך אנחנו נוכל לאפשר שימוש יעיל, להבין את התנאים האידאליים לעבודה איתו, ולהקטין ככל הניתן את ההשפעות השליליות שלו.
תודה לך על השיחה.
לתחום של הנדסת תהליך, שבו אנחנו בעצם יכולים לשחרר את האוזון בצורה מבוקרת רק כאשר אין אנשים בחלל, ואנחנו יכולים אפילו לנוק את האוויר אחרי הטיפול ולוודא כי לא נותר אוזון באוויר המטופל.
לא, לא, אלה דברים חשובים, כי כמובן בסופו של דבר פרקטית באמת צריך ליישם את הפתרון הזה, אבל זה נשמע פתרון שעובד ויעיל. תודה לך, דוקטור אינס צוקר, מבית הספר להנדסה מכנית בפקולטה להנדסה, בית הספר ללימודי הסביבה ומדעי כדור הארץ על שם פורטר, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
בשמחה.
נמצא קשר בין היקף ראשו של העובר לאוטיזם. הדברים עולים ממחקר חדש שנערך על ידי המרכז הלאומי לחקר אוטיזם במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ואוניברסיטת בן גוריון בנגב. המחקר נערך במסגרת עבודת הדוקטורט של הסטודנט לרפואה אוהד רגב ובשיתוף חוקרים נוספים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ורופאים מבית החולים סורוקה וקופת חולים כללית. אחד מהם הוא פרופסור עידן מנשה מהמחלקה לבריאות הציבור בפקולטה למדעי הבריאות והמרכז הלאומי לחקר אוטיזם אוניברסיטת בן גוריון. שלום.
אוקיי, טוב.
אנחנו נשמח לשמוע על מה שמצאתם במחקר הזה ועל המשמעות של הממצאים, אבל מה בדיוק נמצא במחקר?
אוקיי, אנחנו כבר שנים רבות יש ממצאים על כך שילדים שנולדים ולאחר מכן מובחנים עם אוטיזם בשנה הראשונה לחיים שלהם יש להם לחלק מהילדים היקף ראש חריג, גדילת ראש חריגה. ומה שאנחנו שאלנו במחקר שלנו, האם הגדילה הזאת של הראש, או היקף הראש החריג הזה, אולי הוא מתחיל כבר בשלב ההיריון. לצורך הבדיקה הזאת, הסתכלנו על ממצאי אולטרסאונד, בדיקות אולטרסאונד של עוברים שלאחר מכן הובחנו אוטיזם, של האחים שלהם, וגם של עוברים של, שאנחנו יודעים שההתפתחות שלהם תקינה לחלוטין. בהשוואה הזאת שערכנו ראינו שלעוברים שלאחר מכן הובחנו באוטיזם וגם לאחים שלהם יש היקף ראש קטן משמעותית מעוברים אחרים כבר בשליש השני להיריון. מה שעוד ראינו זה שלעוברים ממין זכר היקף הראש החריג התבטא בעיקר בהיקף ראש צר וארוך, בעוד לעוברים ממין נקבה היה היקף ראש קטן שווה לאורך כל הראש. זאת אומרת שיש הבדל במבנה הראש של עוברים זכרים ועוברים ממין נקבה שלאחר מכן מאובחנים באוטיזם.
עכשיו, המשמעות היא שכך אפשר לאבחן אוטיזם כבר ברחם?
אז מכאן ואז לאבחון של אוטיזם כבר ברחם, הדרך עוד ארוכה, אבל כן, זה מראה לנו שניתן לראות סימנים מוקדמים לאוטיזם אולי כבר בשלבי ההיריון. מה שיותר מעניין בממצאים האלה זה שאנחנו יודעים שלפחות הממצא הזה של היקף ראש חריג, שאנחנו יודעים לקשר אותו לאוטיזם או לאיזשהו מאפיין משפחתי במשפחות של אוטיזם, מתחיל כבר בשלב ההיריון השני. זה מראה לנו בעצם שאולי התפתחות של אוטיזם מתחילה כבר בשליש השני להיריון.
וואו, מה עושים עם ממצאים כאלה? זאת אומרת מה? אז ברגע שאני מגלה דבר כזה, מה אפשר לעשות?
אז קודם כל להמשיך לחקור, אולי יש ממצאים נוספים שניתן לראות אותם בבדיקות אולטרסאונד, ויכולים לעזור לנו לשפר את היכולת לנו אולי כבר לזהות ממצאים נוספים בשלבי הריון לאוטיזם. ודבר אחר יותר מעניין זה להבין למה אנחנו רואים את היקף הראש החריג הזה כבר בשלישה שני להיריון במשפחות עם אוטיזם. מה המשמעות? מה מבחינת התפתחות המוח קורה בשלישה שני להיריון שגורם לכזה ממצא?
וזו שאלה מצוינת. יש תשובה לשאלה הזו? זאת אומרת, למה זה כך? כן? זו השאלה.
אז עדיין אין לנו תשובה, אנחנו רק בשלבים הראשונים של המחקר הזה, קודם כל ראינו שיש כזה דבר, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות מחקרים נוספים שיבדקו מה גורם לממצא הזה, מה קורה בהתפתחות של המוח שגורם לממצא הזה.
שמע, אז אני רוצה לעשות ברשותך זום אאוט, לנצל את העובדה שאנחנו מדברים איתך, ואתה גם קשור לבריאות הציבור כמובן, וגם למרכז הלאומי לחקר אוטיזם. הסבר לנו, מה קורה במוחו של אוטיסט? זאת אומרת, מה השינוי במוחו של אדם שלאחר מכן מתפתח והופך להיות כזה שיש לו אוטיזם?
שאלה מצוינת, שאלת מיליון הדולר, שעדיין לצערנו אין לנו תשובה. בהרבה מחקרים שנעשו ועשו סריקות מוח של אנשים עם אוטיזם והשוו אותם לאנשים רגילים, לא מצאו עד היום ממצאים ברורים מה שונה במוח, מבחינה אנטומית, מה שונה במוח של אנשים עם אוטיזם לעומת אנשים רגילים. אנחנו מסתכלים בסריקות אולטרסאונד או סריקות אפילו יותר מתוחכמות כמו MRI, אנחנו לא רואים דברים, ממצאים אנטומיים שיודעים לעשות את שמפרידים בין מוח של אנשים עם אוטיזם לאנשים אחרים. אנחנו חושבים שההבדלים האלה הם הבדלים הרבה יותר קטנים בהבדלים מולקולריים שהרבה יותר קשה לראות אותם בסריקות MRI למשל, או אולי אפילו צריך לעשות סריקות יותר מתוחכמות. אבל עד היום לא נראה שום הבדל משמעותי בין מוחם של אנשים עם אוטיזם.
ובמשפחה שנולד ילד עם אוטיזם, זה אומר שגם האחים האחרים מועדים לכך? זאת אומרת, זה משהו שהוא נפוץ יותר? כשיש מקרה אחד, זה אומר שעשוי להיות מקרה נוסף במשפחה?
אז את זה אנחנו כבר יודעים הרבה שנים. אנחנו יודעים שבמשפחות שיש כבר ילד עם אוטיזם, הסיכון לילד נוסף עם אוטיזם הוא פי 20 יותר גדול מאשר במשפחות אחרות. והממצאים שלנו גם, הממצאים שלנו מהבדיקות אולטרסאונד הראו שההיקף ראש החריג הזה שראינו בזמן ההיריון, אנחנו מוצאים אותם גם אצל האחים, שבסופו של דבר התפתחות תקינה של ילדים עם אוטיזם. והממצא הזה מצביע על קשר משפחתי, אולי קשר גנטי, שקשור גם להתפתחות המוחית בשלבים הראשונים של ההיריון. מה שראינו שבשליש השלישי, כבר לקראת סוף ההיריון, האחים של ילדים עם אוטיזם פיצו על כך, הצליחו להתגבר על כך, והראש שלהם חזר להיות בהיקף ראש תקין, לעומת הילדים עם אוטיזם שלא הצליחו לפצות על כך, והראש שלהם גם בשליש האחרון להיריון נשאר קטן יחסית לשאר הילדים.
וואו, אז הנה ממצא אחד, אבל להסבר לתופעה הזו ברמה המוחית עדיין אין ממש.
לא, אבל מה שעוד מצאנו זה שההיקפים האלה, היקף הראש, נמצא בקורולציה לחומרת האוטיזם. זאת אומרת, ככל שהיקף הראש היה חריג יותר, ככה חומרת האוטיזם הייתה חמורה יותר. זאת אומרת שזה עוד איזה ממצא שמצביע על כך שהממצא שמצאנו באמת קשור לאוטיזם ולא לדברים אחרים.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. פרופסור עידן מנשה, המחלקה לבריאות הציבור בפקולטה למדעי הבריאות, המרכז הלאומי לחקר אוטיזם, אוניברסיטת בן גוריון. תודה.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק בדארקנט, הרשת האפלה. מהי הדארקנט? איפה היא נמצאת? איך מגיעים אליה? מה אפשר לעשות שם? שלום ליועץ הבכיר למחשוב ואבטחת מידע רועי בינדרמן, שלום.
שלום ובוקר טוב.
אני לא יודע אם זה רעיון טוב כמובן לספר למאזינות ולמאזינים על הדארקנט, אבל אני מוכרח להודות שאני מעולם לא הבנתי איך גולשים שם, מה זה בכלל. בוא תתחיל מההתחלה, מה זה הדבר הזה?
קודם כל אין חשש שאף אחד לא יגיע לשם באמת. זה הרבה יותר מורכב ממה שאנשים מדמיינים. אבל עכשיו בוא נדבר על זה קצת. אז הדארקנט, או הדארק וויקי, או הדארק וויב, איך שלא קוראים לזה, זה קודם כל זה תת רשת בתוך עולם שלם שנקרא תור. תור בלטינית זה שער, וזה מתחיל שמה. אז כמו הרבה הרבה דברים טובים בעולם המחשב, זה ניסוי שהתחיל בצבא ארצות הברית. רשת תור היא רשת שהתחילו לעשות עליה ניסוי בצבא ארצות הברית. הם ניסו לעשות בהתחלה ליצור רשת מוצפנת שמייצרת אנונימיות מלאה מהמחשב שגולש לעבר היעד. הם הצליחו לעשות את זה. איך הם עשו את זה? הם כתבו אלגוריתם, או יותר נכון, השתמשו באלגוריתם הצפנה ומימשו אותו בצורה כזו שכאשר אני משתמש ביכולת של תור, בוא נדבר עליה בתור אפליקציה לצורך העניין, בסדר? שאני עושה נגיד דאבל קליק על האפליקציה שנקראת תור, מה שקורה זה שנפתח עוד ממשק רשת וירטואלי במחשב שלי, והוא יוצר טאנל תקשורת, מקטע תקשורת אל שרת בקצה, וממנו אל עוד שרת, וממנו אל עוד שרת. זאת אומרת, יש לי שלושה דילוגים, כאשר כל דילוג הוא מוצפן, אוקיי? וכל דילוג כזה עובר אחד בתוך השני כמו שכבות של בצל. ולכן הם גם קראו לשיטה הזאת אוניון, בצל. עכשיו, השרת בקצה, מן הסתם הוא לא חייב להיות שרת, הוא יכול להיות גם מחשב אחר ברשת שעליו מותקן תור. ואז בעצם בצורה הזו אני יוצר רשת ענקית, כאילו כל מי שיתקין תור על המחשב שלו, אז הוא יכול להיות גם קליינט וגם סרבר, אוקיי? וכשאני משתמש ביכולת, אז בעצם אני מגיע אל היעד שלי, אחרי שעשיתי שלושה דילוגים שונים, או עברתי דרך שלוש תחנות, ומכיוון שהרשת מוצפנת בשיטה של בצל, זאת אומרת בשכבות, אחד בתוך אחד בתוך אחד, מי שנמצא בקצה לצורך היעד שאליו אני גולש, כאשר הוא מנסה לראות ממולו, הוא רואה רק את התחנה האחרונה. אוקיי? קצת אבסטרקטי.
וכל זה נועד מה? רק להגן על זהותם של האנשים שגולשים בדבר הזה?
כן, כן. הם החליטו שהם עושים זה. אני חושב שזה היה לפני 20 ומשהו שנה, משהו כזה, בערך. אי שם בשנות ה-90, בקיצור. כן, צבא ארצות הברית החליט שהם עושים ניסוי בלייצר רשת שמייצרת גם הצפנה וגם אנונימיות. אנונימיות בקטע של מי שגולשים אליו, זאת אומרת, הדסטיניישן, כאשר הוא מסתכל מי מולו, הוא יודע להגיד, הוא יודע לתת תשובה, אבל היא לא התשובה האמיתית. כי מי שנמצא מולו בעצם רחוק ממנו הרבה הרבה יותר וגם בלתי נגיש. הניסוי כמובן הצליח מצוין, וכמו הרבה דברים, הוא גם יצא מצבא ארצות הברית החוצה, אל העולם הפתוח, והרשת שקוראים לתור התבססה כרשת מוצפנת ואנונימית בעולם שהוא לא כל כך לגיטימי. זאת אומרת, זה לא באמת משמש אנשים נורמטיביים כמו כולנו, כי כשאתה בן אדם נורמטיבי, מה יש לך להסתתר ממי ולמה? אני מוכרח לציין שהרשת הזו משמשת בעיקר ארגוני פשיעה, פדופילים, כל מיני סוחרי סמים וכו' וכו', סוחרי אמצעי לחימה וגופי משטרה ומודיעין בעולם
שרודפים אחרי אותם אנשים.
נכון, שרודפים אחרי אותם אנשים. עם השנים, בתוך הרשת הזו שנקראת תור, שהיא אגב באופן ממש דיסוננסי לחלוטין, גוגל למשל הם אחד הקונטריביוטרים הכי גדולים לפיתוח ולמחקר שלה. יש שם המון מחקר כמובן של אלגוריתמי הצפנה וכולי, מאוד מעניינים. אז גוגל הם אחד הקונטריביוטרים הכי גדולים של המחקר והפיתוח, אבל הם למשל חוסמים את הרשת. כלומר, אם אתה תנסה לגשת למנועי גוגל דרך תור, לא תקבל תשובה. הם יודעים לחסום אותה. עכשיו, בתוך העולם הזה של תור התפתחה עוד סאבנט, עוד תת רשת, שהיא בעצם הדארק וויקי. לקחו בעצם את השיטה של האלגוריתם הצפנה של הבצל, שכללו אותו טיפה, ופתחו בתוך רשת תור עוד תת רשת שמורכבת מהרבה מאוד דומיינים, והדומיינים האלה באמת מציעים כל מיני הצעות באמת מוזרות, פליליות, ולא קשרות לחלוטין. אין שם אפילו אחת שאפשר לסמן אותה כמשהו לגיטימי. באמת, אני מדבר על דברים מזויים כמו להביא רובי צלפים עד הבית שלך, סחר בכל דבר לא חוקי שאתם רוצים, באמת, אני לא רוצה אפילו להגיד את זה ברדיו, כי זה באמת עלול להכניס לאנשים כל מיני מחשבות, דברים לא חוקיים שעל חלקם, אם תממש אותם באמת ויתפסו אותך, אתה תשב המון שנים בכלא. זה פלילי לחלוטין.
אבל דווקא הרשת כזו מקלה את העבודה למשטרה, נכון? מה צריך? להתחזות לסתם מישהו תמים, אתם במרכאות כפולות ומכופלות כמובן, שרוצה לרכוש לא יודע מה נשק ולהזמין הביתה וזהו, ואז, זאת אומרת, זה גם קל, הפושעים והפושעות מרוכזים ברשת אחת.
כן, אז קודם כל, במחשבה כללית, או הוליסטית, אז מה שאתה אומר זה נכון, זאת אומרת, once יש שם ארגוני פשע, אז ברור, נכון, גם המשטרות וארגוני המודיעין נכנסו לשם, בהחלט מאוד מעניין אותם. העניין הוא שמי שעובד בתוך הרשת הוא מאוד זהיר, והגופים מקצועיים שעובדים שם, וארגוני פשיעה, אגב, זה גוף מקצועי לכל דבר, זה פשוט הגוף המקצועי הנגדי למשטרה, אבל הם מקצועיים מאוד, אז הם יודעים גם איך ליצור את הבידול בין העולם הרשתי הזה, ובין המציאות, ואיך בסוף שיש נגיד עסקה אמיתית שקורית, הם יודעים איך להיזהר, והם מודעים לזה שהמשטרה בסוף כן מנסה להתחקות אחריהם גם בעולם האמיתי, הפיזי, הם יודעים לעבוד. הרשת אגב מציעה, למשל, בהרבה מאוד פריצות שנערכות, פריצות של האקרים, הרבה מאוד מהחומרים מוצעים למחירה ברשת הזו, גם בדארק וויב וגם בתור בכלל, קצת יותר בתוך הדארק וויב. בסוף אנחנו מדברים, כדי להיכנס לרשת הזו, לא מספיק שיהיה לך תור, זאת אומרת, אתה צריך גם להתקין את היכולת של תור. אגב, אם עושים בגוגל תור פרוג'קט, הכל פתוח וגלוי, גם המחקר וגם איך מתקינים וכו'. אבל גם אחרי שהתקנת את אור, להגיע לתוך הדארק וויב זה כבר עולם אחר. אתה כבר צריך להיות באמת, באמת מומחה תוכן, לדעת מה בדיוק להתקין ואיזה פרוטוקול ואיך לחפש וזה, זה אפשרי. אני מודה האמת שעד היום הרבה מאוד אנשים טענו, לפחות בפניי, שהם יודעים, ואז שאמרתי להם, אוקיי, תראה לי, אז לא כל כך ידעו להראות. תור הם ידעו להראות, לא בעיה, כל אחד יכול. את הדארק וויב הם לא כל כך ידעו להראות. באמת מדובר בעולם אפל. אני אגב חושב שעושים לו קצת overrating. הוא באמת, הוא מתוקשר מאוד, והוא סקסי מאוד, והוא... יש עליו הרבה כאילו תהילה, אבל אני חושב שהוא פחות מעניין ממה שהוא באמת ראיתי. לא כזה, מה שנקרא, לא כצעקתה, אבל הוא קיים. הוא קיים. אני למשל לא יודע להגיד כמה מהדברים שמתחוללים שם הם באמת honey pots, מלכודות דבש של משטרות וכו', וכמה זה באמת אמיתי. אני לא באמת חושב שחלק מהאתרים שנמצאים שם ומציעים את מרכולתם באמת אמיתיים, אלא מאחורם לדעתי באמת עומדים גורמי אכיפה, על מנת לראות מי, 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 מי ניגש לשם ומה הוא רוצה לעשות. אבל מה שנקרא, כמו שאומרים בידי שוין, שיהיה. הרשת קיימת, אפשר להגיע אליה במאמץ לא מבוטל, ייקח הרבה זמן לחקור את זה. ובסוף באמת מדובר, חשוב להגיד, גם תור וגם הדארק וויב, זה עולם לא לגיטימי. זאת אומרת, משתמש נורמטיבי, אני לא מציע לגשת לשם, זה לא כזה בריא. משטרות בעולם אגב מסתכלות פנימה לראות מי נכנס וכולי, עדיף לא.
תודה רבה לך, היועץ הבכיר למחשוב והבטחת מידע, רועי בינדרמן, תודה.
ביי ביי, יום טוב.
האם מערכת החיסון משפיעה על האופי שלנו, על התכונות שלנו ועל האישיות? מתברר שכן, כך לפחות עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת לימריק, שלפיו יש קשר בין מערכת החיסון לאישיות שלנו ואפילו לסיכוי שלנו למות מוקדם. מיד נבין איך כל הדברים האלה מתחברים. שלום לדוקטור נועה אלבדה ממרכז סגול למוח ותודה, המרכז הבינתחומי הרצליה, שלום.
בוקר טוב.
מה קורה פה? מערכת חיסון אישיות וסיכוי למות מוקדם. מה מחבר בין הדברים?
כן, אז קשר מאוד מאוד מעניין, ובעצם המחקר הזה מראה שאנשים שיש להם מאפייני אישיות מסוימים, מאפייני אישיות האלה כנראה משפיעים על האופן שבו מתפקדת מערכת החיסון שלהם, תכף אולי נרחיב על זה קצת, והאופן שבו מתפקדת מערכת החיסון, כמובן מבחינה פיזיולוגית, גופנית, בריאותית, יכול להשפיע על הסיכון, לפתח מחלות שונות שהורגות אותך בגיל צעיר יותר או צעיר פחות. וכן קשר מאוד מאוד מעניין וייחודי, ומדגיש שוב פעם ככה את החיבורים המעניינים בין הנפש לחומר, נכון? אנחנו תמיד חושבים על תכונות אישיות כמשהו שהוא לחלוטין ברמה הפסיכולוגית, אבל הרמה הפסיכולוגית מחוברת באופן ישיר לאופן שבו הגוף שלנו מתפקד. זה מעניין.
נכון שהחיבור, כן, קשה לסרטט דיכוטומיה בין החומר לבין הרוח, כביכול, שוב, במרכאות או לא במרכאות, אבל כאן באמת מסורטט איזשהו קשר בין מערכת החיסון לאופי, ואז באמת נדבר גם על הסיכוי למות מוקדם. אז מה הקשר בין תכונות אופי לבין מערכת החיסון או להפך?
אז הסתכלו פה ספציפית על תכונת אופי שבאנגלית היא נקראת conscientiousness, בעברית בדרך כלל מתרגמים את זה למצפוניות, שאדם שנחשב לאדם מצפוני זה אדם שהוא אחראי, מאורגן ויש לו יכולות גבוהות של שליטה עצמית. ופה בעצם לקחו מדגם של כמעט 1,000 אנשים, עקבו אחריהם החל משנת 1995 ועד היום, ובתחילת הדרך לקחו מהם דגימת דם בשביל לבדוק שם כל מיני מדדים חיסוניים. והמחקר שיצא עכשיו, כן, מראה שאותם אנשים שהיו גבוהים במצפוניות גם חיו חיים יותר ארוכים, זאת אומרת פחות נטו למות מכל מיני בעיות בריאותיות, וגם היו להם רמות נמוכות יותר של איזשהו חלבון שמערכת החיסון שלנו מייצרת, מי שרוצה את השם קוראים לו IL-6, IL-6, זה לא כזה משנה, והחלבון הזה זה בעצם חלבון שקשור לכל מיני בעיות בריאות. הם אומרים שכשאתה אדם מצפוני, אתה מתנהל בחיים שלך באיזושהי צורה מסוימת שמגנה עליך, זאת אומרת, גורמת למערכת החיסון לייצר פחות מהחלבון הזה, וככה אתה נשאר יותר בריא.
טוב, קצת מוזר, אני מוכרח לומר, כי גם מערכת החיסון היא כל כך מורכבת, שכן, אפשר למצוא קשר בין התנהגות כללית כזו, הגדרה כללית של התנהגות, לבין איזשהו חלבון ספציפי במערכת החיסון?
כן, אני אגיד, תראה, קודם כל זה חלבון שהוא מאוד מפורסם, לפחות בקרב אנשים שמתעסקים במערכת החיסון. החלבון הזה הוא חלבון שכבר שנים חוקרים אותו, כי הוא באמת עושה לנו... אני אגיד, הוא חשוב, אנחנו צריכים אותו, אבל רמות גבוהות ממנו עושות לנו המון המון בעיות. זה חלבון שרמות גבוהות שלו קשורות למחלות של לב וכלי דם, למחלות של מערכת העצבים, להמון המון המון בעיות בריאותיות. ומסתבר שאנשים שהם מצפוניים, הם פשוט מנהלים, כנראה, כן, זה ההסבר שהחוקרים פה נותנים, אנשים שהם יותר מצפוניים, הם פשוט מנהלים אורח חיים יותר בריא. אורח החיים הבריא הזה תורם לירידה ברמות של החלבון הזה, והנה הם מוגנים בפני אותן מחלות שהזכרתי קודם. אמרנו, חלק ממצפוניות זה למשל להיות בן אדם שיש לו שליטה עצמית יותר גבוהה. ולכן אנשים שהם יותר מצפוניים, יש להם נטייה לעשן פחות, לשתות פחות, הם עושים יותר פעילות גופנית, הם אוכלים יותר בריא. כל הדברים האלה זה דברים שקשורים לשליטה עצמית, כן? ובצורה כזאת, האופי שלך בעצם מתווה... התנהלות יומיומית, וההתנהלות היומיומית משפיעה בסופו של דבר על הבריאות שלך דרך מערכת החיסון.
וגם בסופו של דבר על הסיכוי למות, נכון? שגם בזה עסק המחקר.
נכון, נגיד כמובן שמדובר לסיכון למות ממחלות ולא מתאונות דרכים או כל מיני דברים כאלה, זה מערכת החיסון לא יכולה, לא יכולה לשלוט על דברים כאלה, אבל כן, סיכון למות ממחלות שבדרך כלל הורגות אותנו.
טוב, אז מה זה אומר? שצריך לשנות דרכנו או להיות יותר... שוב, הזכרת את המצפוניות, שזה קצת תרגום באמת שלא בדיוק משקף את הכוונה. הכוונה היא לאדם כנראה מאוזן, שפועל מתוך שליטה עצמית וכו', כפי שהייתה להגדיר את זה לאחר מכן, כן.
אדם שיש לו יכולות ניהול עצמי יותר גבוהות, אני מסכימה, המילה מצפוניות היא לא מדויקת, אבל זה התרגום שנתנו לזה בעברית. אבל כן, אדם שיש לו יכולות יותר טובות של שליטה עצמית, ואני אגיד, יש לי חדשות טובות, שבניגוד למה שחשבו פעם, שקווי אישיות זה משהו מאוד קשיח, זאת אומרת, אתה נולדת עם איזשהו קו אישיות מסוים, וזה מה יש, ככה אתה תהיה כל החיים שלך. היום, מהרבה מאוד מחקרים פסיכולוגיים, אנחנו מבינים שאישיות זה משהו שהרבה יותר פלואידי ממה שנהוג לחשוב. אנשים משתנים הרבה יותר ממה שנדמה להם, ולכן, אם אנחנו מסתכלים על האנשים המצפונים האלה, ואנחנו אומרים, אוקיי, אז מה בהתנהלות שלהם נותן להם את ההגנה הבריאותית הזאת? אנחנו יכולים לנסות לקחת את הדברים האלה ולהכניס אותם, לשלב אותם בתוך החיים שלנו. וכמובן שאם הולכים לעולם היותר ביולוגי רפואי, אז אנחנו נצליח לפתח כל מיני טיפולים שיכולים לשנות את הרמות של אותו חלבון שדיברתי עליו, אז גם יש לנו פה איזשהו טיפול תרופתי שיכול להגן עלינו.
וואו, בלי קשר לאישיות.
בלי קשר לאישיות, נכון.
כן, זו השמחה. אוקיי, תודה רבה לך דוקטור נועה אלבדה ממרכז סגול למוח, ותודה מרכז הבן תחום הרצליה, תודה.
בשמחה.
להתפיל באופן יעיל. טכנולוגיה חדשה עשויה לייעל את תהליך התפלת מי הים, וייתכן שגם להוזיל באופן משמעותי את המחיר הכלכלי והסביבתי של המים שאנחנו שותים. הטכנולוגיה היא תולדה של מחקר אמריקאי חדש, שהתפרסם בכתב העת המדעי Science, כתבה על הטכנולוגיה המסקרנת פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. ואנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
שלום ובוקר טוב.
אז מהי אותה שיטה מסקרנת? אנחנו יודעים שהיום מצפילים ים, זה פשוט תהליך יקר, נכון?
נכון, זה תהליך שיש לו עלות משמעותית בשל צריכת אנרגיה מאוד גבוהה. מה זאת בעצם התפלה? התפלה, יש כמה דרכים לעשות את זה. יש את השיטה הקלאסית באמצעות זיקוק של המים, חימום של המים, עידוי שלהם ועיבוי מחדש, ואז יש לנו מים נקיים ללא המלחים. משתמשים בשיטות דומות במפרץ הפרסי, כשמשלבים את זה עם הורדה של הלחץ בסביבה של המים מתחממים, ואז נקודת הרתיחה יורדת. אבל הטכנולוגיה הנפוצה ביותר בעולם היום להתפלה, זה בעצם reverse osmosis, אוסמוזה הפוכה. ובשיטה הזו, מה שעושים, בעצם יש לנו ממברנה, איזשהו קרום, שנמצא בין מי הים למים המתוקים. באופן טבעי, המים המתוקים היו אמורים לעבור את הממברנה הזאת, אל המים המלוחים, כי הלחץ האוסמוטי גורם לכך שמים ילכו למקום שיש בו ריכוז מלחים גבוה. אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו מפעילים לחץ מאוד גבוה, לחץ של פי 60 מהלחץ האטמוספרי שאנחנו נמצאים כאן בחוץ בכדור הארץ, על פני הקרקע, פי 60 ועד פי 70 אפילו, זה תלוי כמה המים מלוחים, המים במזרח הים תיכון מאוד מלוחים ולכן דרוש לחץ מאוד גבוה, ובאמצעות הלחץ הזה אנחנו בעצם כביכול סוחטים את מי הים, סוחטים מהם את המים המתוקים, המלחים נשארים מאחורה, ויוצא לנו מצד אחד מים מתוקים לשתייה, ש-99% מהמלחים בעצם לא עוברים, מלחים הם בעצם יונים, הם טעונים, יש להם איתן חיובי או שלילי למרכיבים שלהם, ולכן הם לא עוברים את אותה ממברנה, ובצד השני יש לנו תמלחת, תמלחת בריכוז מלח כפול ממי הים, שאחרי זה הם מושבת אל הים בדרך כזו או אחרת. והתהליך הזה, בגלל הצורך בכל כך הרבה לחץ, כל כך הרבה אנרגיה, הוא תהליך שבעצם צורך, בשביל קוב אחד של מים מותפלים, אנחנו צריכים משהו כמו 3.5 קילוואט שעה. זה נשמע אולי מעט.
פשוט עולה כסף, כן, זה חשמל יקר שעולה לנו כסף.
נכון, זה חשמל יקר שאם נמיר אותו לדרך שבה אנחנו מייצרים חשמל, אז זה גם הרבה מאוד פליטות גזי חממה, כי רוב החשמל שלנו מיוצר באמצעות גז טבעי וקצת פחם ועוד קצת יותר אנרגיות מתחדשות כרגע. כך שזה גם פליטות גזי חממה שמגבירות את משבר האקלים, וגם בעצם עלויות, זה מתבטא גם בעלויות עצמם. המחיר של קוב מים מותפלים נע בין 60 סנט לדולר, זה תלוי בגודל של המתקן. יש לנו 6 מתקנים, המתקן השביעי אמור להיות מוקם בגליל המערבי בקרוב. וכמובן שכשמשווים את זה לשאיבה של מים מהאקוויפר שעולה כ-20 סנט, אז זה גם הפער פחות או יותר בין צריכת אנרגיה של שני התהליכים האלה. אז אותם חוקרים אמריקאים, מה שהם בעצם גילו זה שדווקא הממברנות האלה מורכבות משני חומרים בעיקר, מפוליאמיד ופוליסולפון, אלה שני פולימרים, שבסופו של דבר המבנה של הממברנה והאופן שבו היא בנויה מאפשר בעיקר למים לעבור דרכה ועוצר את המלחים. הם גילו שכאשר הממברנה עבה יותר, משמעותית, באופן לא אינטואיטיבי בכלל, דווקא אז המעבר של מים דרכה יותר קל. בעצם ההיגיון אומר שככל שהממברנה תהיה דקה יותר, ככה יהיה יותר קל המים לעבור, תהיה פחות התנגדות, אבל מה שהם גילו אחרי שהם עשו מיפוי ברמת הננומטרים, הם סרקו את הממברנות קיימות וממברנות בהובעים שונים באמצעות מיקרוסקופ אלקטרוני חודר, והם הצליחו לזהות ממש את המבנה, למדל את המבנה התלת-ממדי של הממברנות, ובאמצעות זה הם הצליחו להגיע למבנה ממברנה שהיא המבנה האידיאלי בהיבט הזה. מה שהם גילו בעצם זה שהצפיפות והמסה של ממברנות היא לא אחידה לאורך כל הממברנה, זאת אומרת שהחומר הוא לא אחיד לחלוטין, אלא יש פערים בצפיפות ופערים בעצם גם במסה של אותם אזורים, אז הזרימה של המים היא פשוט פחות טובה, ולכן כשממברנה עבה יותר ומיוצרת בצורה אחידה יותר, ככל הנראה ניתן יהיה לחסוך כ-30-40% מהאנרגיה, בלי לפגוע ביעילות של הממברנה, בלי לפגוע בעצם ביכולת התפלה של המים.
אז זה קורה כבר? זאת אומרת, הם עושים את זה? אפשר כבר ליישם את השיטה הזו?
אז עקרונית, הם בעצם ייצרו ממברנות שאפשר לייצר אותן באופן מסחרי. צריך כמובן לבדוק את זה עוד קצת בהיקפים גדולים יותר, לבדוק את זה אולי במתקן התפלה קטן, אחר כך במתקן התפלה גדול יותר, אבל זו טכנולוגיה שבהחלט אפשר תוך כמה שנים לראות אותה כבר עובדת. בנוסף, יש מחקר נוסף שהוביל אותו, בין השאר הוא פורסם ב-Nature Sustainability, ובאוקטובר האחרון הוביל אותו, אחד מהכותבים הוא פרופסור מנחם אלימלך מאוניברסיטת ייל, ובעצם שם באו ואמרו, יש לנו עוד קושי לגבי הממברנות, לא רק המעבר של המים, אלא גם מה שקורה על שטח הממברנה, מצטברים חיידקים, מצטבר מה שנקרא אילוח חיידקים, ביופילם, זה בעצם חיידקים שמתיישבים ומתחילים להפריש חלבונים ופוליסחרידים ויוצרים מבנה תלת-ממדי שהוא בעצם מין בניין רב קומות כזה של חיידקים עם צורות שונות ואפילו בתי גידול שונים בתוך האזורים האלה שזורים עם דלי חמצן, אזורים עם יותר חמצן והדבר הזה פשוט סותם לנו את המברנות ודורש שימוש ביותר אנרגיה, ביותר לחץ. וכדי לטפל בזה אז משתמשים בחיטוי עם כלור, הבעיה שהממברנות הקיימות פשוט נזוקות מהכלור הזה, זה שוחק אותה מאוד מהר או מהר יחסית ולכן משתדלים כמה שפחות לעשות את זה. ובמחקר הספציפי הזה בעצם הצליחו לפתח ממברנה להתפלה, ממברנת רברס אוסמוזיס, אוסמוזה הפוכה, שלא עשויה מפוליאמיד, אותו פוליסולפון, אותם חומרים שדיברנו עליהם קודם, אלא מפולימר אחר, מפוליאסטר, וניתן בעצם לנקות אותה באמצעות כלור, ככה שהיא לא תיפגע מהכלור, וגם התפקוד שלה לאורך זמן לא נפגע, זה בעצם יאפשר שימוש בממברנות קיימות, ברגע שיצרו אותה מהחומר הזה, לאורך זמן ארוך יותר, או עם פחות עצירות לניקוי וחיטוי, ופחות פגיעה ביכולת הובלת המים שלהם.
טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה אקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם, ויום נעים.
לא הבנתם את הפיזיקה הקוונטית, אז התכוננו לביולוגיה הקוונטית, ותקווה שנבין את הביולוגיה הקוונטית. עכשיו שימו לב, פיזיקה קוונטית או מכניקת קוונטים זה משהו פחות מפחיד ממה שנשמע, אבל עדיין מדהים. זו פיזיקה שמסבירה תופעות שמתרחשות בחלקיקים קטנים, כמו אלקטרונים, דברים גדולים יותר כבר עוברים לציית לחוקי המכניקה הקלאסית. זה פיזיקה. עכשיו בואו נעבור לביולוגיה, וחוקרים ניסו להבין האם יש משמעות לעניינים קוונטיים גם במערכות ביולוגיות, לא רק במין כל מיני אלקטרונים או דברים קטנטנים פיזיקליים, אלא ממש מערכות ביולוגיות. האם יש מערכות ביולוגיות שמתרחשות בהן תופעות קוונטיות? בעבר חוקרים טענו שכן, וזה קורה, שימו לב, בתאים שמבצעים פוטוסינתזה. מיד נבין איך זה קשור. אז אולי תופעות קוונטיות סייעו לשפר את תהליך קליטת האור, תהליך הטמעת האור, פוטוסינתזה, והפיכתו בין היתר לסוכר, אבל לא ברור אם זה באמת קרה ואיך, עד שנכנסו לתמונה אלינור ארוש ושותפה פרופסור יוני דובי, שכבר נמצא איתנו על הקו, הדברים פורסמו בסיינס אדוונסס, אנחנו שמחים לומר שלום לחבר סגל המחלקה לכימיה ומרכז אילזה קאץ, מדע וטכנולוגיה בתחום הננומטרי אוניברסיטת בן גוריון, פרופסור יוני דובי, שלום.
שלום, שלום, מה נשמע?
שמע, אני מקווה שהמאזינות והמאזינים לא כועסים עלינו שאנחנו מדברים ברדיו על ביולוגיה קוונטית, אבל אחרי שההתנצלות הקלה הזו, נאמר שפיזיקה קוונטית זה משהו שהוא כן מרתק, רק צריך קצת איכשהו להאמין שזה חלק מהחיים שלנו כנראה בקנה מידה מסוים. ואנחנו בדרך כלל דיברנו על, אנחנו מכירים את החתול שחי מת בו זמנית וכולי, והדברים באמת בדרך כלל מתייחסים לאלקטרונים או לחלקיקים קטנטנים. איך פתאום הביולוגיה קשורה לעניין הקוונטי, או מה הקשר בין קוונטים לביולוגיה?
אז זו באמת בעצם השאלה. זאת אומרת, השאלה של כל התחום הזה של ביולוגיה קוונטית, זה האם יש מערכות ביולוגיות שמשתמשות במכניקה הקוונטית כדי לשפר את הביצועים שלהם. כי בסך הכל בעולם הביולוגי לכל רכיב או חלק יש איזושהי מטרה, איזושהי פונקציה שהוא מבצע בתוך האורגניזם. והשאלה היא האם יש חתיכות מהרכיבים האלה שמשתמשות במכניקה הקוונטית. ונתת דוגמה טובה לפוטוסינתזה, אז
תראה, נתתי את הדוגמה הזו כי אני מבין שזו הטענה שהייתה במחקר, אבל האם הסבירו מה צמחים או חיידקים, לא משנה, מי שעושה פוטוסינתזה מרוויח מהעניין הקוונטים? ושוב, אני לא יודע אם אפשר לבצע איזושהי דיכוטומיה או הפרדה ממש בין הפיזיקה לבין הביולוגיה במקרה הזה.
אתה פשוט נוגע בעצם הנקודה. בעצם הסיפור מתחיל מניסיונות שעשו, שבודדו חלקים מהרכיב הפוטוסינתטי ומדדו מה קורה בתוך התאים האלה, בתוך הפרוטאים האלה, במהלך מעבר האנרגיה. זאת אומרת, העירו עליהם אור וראו מה קורה. ומה שראו זה חתימה מאוד מאוד מוזרה של איזה שהן תנודות שקשה מאוד להסביר אותן מהמכניקה הקלאסית, מהמכניקה הניוטונית. וזה היה סימן לכך שיש מה שאנחנו קוראים קוהרנטיות קוונטית בתוך המערכות האלה. עכשיו, ברגע שגילו את זה בצורה ניסיונית, מיד עולה השאלה, האם באמת המערכות האלה משתמשות בקוהרנטיות הקוונטית? בגלל שהאבולוציה לא נוטה לעשות דברים סתם. מערכות פוטוסינתטיות התפתחו במשך הרבה מאוד שנים, והן עובדות בתחום פרמטרים מאוד מאוד מותאם לפונקציה שלהם, ואם ראו משהו, סימן שיכול להיות שהמשהו הזה תורם, למשל, לנצילות.
אז זאת אומרת שתהליך של קליטת אור, רק נזכיר למאזינים, קליטה של אור השמש ושימוש באיכשהו באנרגיה הזו ליצור סוכר, כמה שזה נשמע תהליך פלאי, אבל כך זה קורה.
הוא פלאי לגמרי.
כן, אבל יכול להיות שחלק מהתהליך הזה, או חלק מהאבולוציה של התהליך, גם תומנת בחובה עניינים קוונטיים. זאת אומרת, זה גם היה חלק מהאבולוציה.
לגמרי. אז בעצם למערכות פוטוסינתטיות יש בדרך כלל שלושה חלקים. יש אנטנה שקולטת את האור, יש בצד השני של המערכת, יש מרכז ריאקציה ששם קורית התגובה הכימית שהופכת פחמן דו-חמצני ומים לסוכר וחמצן, ובין לבין יש אוסף של פרוטאינים שמשמשים בעצם כחוט שמעביר את האנרגיה שנקלטה באנטנה למרכז הריאקציה. ושם, בתוך החוט חשמל המקשונה הקטנטן, הביולוגי הזה, ראו סימנים להתנהגות קוונטית. זה דבר אחד. הדבר השני הוא שהנצילות של המערכת הזאת, של החוט הזה שמעביר את האנרגיה הזאת, היא כמעט 100%. זאת אומרת, לא הולכת לאיבוד שום אנרגיה בתהליך, ואנחנו לא לגמרי מבינים איך זה יכול להיות. ועכשיו עולה השאלה, האם הקוהרנטיות הקוונטית עוזרת לצמחים או לבקטריות לשמור על נצילות כל כך גבוהה של מעבר האנרגיה מהאנטנה לריאקציה. זאת הייתה שאלת המחקר שדחפה את אלינור ואותי לעשות את זה.
אוקיי, אז בוא תספר לנו מה גיליתם.
אז מה שאלינור עשתה בעצם זה חשבון שבו בפעם הראשונה הצלחנו לחשב פשוט את הנצילות של המערכת, כמה טוב היא יכולה לקחת אנרגיה ממקום אחד ולהעביר אותה למקום שני. זה חישוב מאוד מאוד מסובך. אלינור הייתה צריכה קודם כל לחשב מה הפרמטרים בטבע, ואז לשים את כל הידע הזה יחד עם המבנה של המערכות הפוטוסינתטיות, שזה מערכות, זאת אומרת, הן קטנות מאוד לנו, אבל הן גדולות מאוד במובן פיזיקלי. זאת אומרת, אם אני רוצה לשים אותם על מחשב, זה לוקח הרבה מאוד מקום, השתמשה באוסף של מחשבי על שיש לנו פה באוניברסיטה, ואת כל זה הכניסה לתוך איזושהי גרסה משוכללת של משוואת שרדינגר, שיכולה לתאר גם תופעות קלאסיות וגם תופעות קוונטיות, ואת כל זה היא הצליחה לפתור, ופשוט חישבה את הנצילות, כמה אנרגיה יכולה לצאת לעומת כמה הכנסנו. ומה שגילינו, כן, היא שהנצילות, שהאפקטים הקוונטיים בעצם לא כל כך עוזרים לנצילות. זאת אומרת, אם אני הייתי צמח והייתי יכול לבחור האם לעבוד בתחום הקוונטי לגמרי, בתחום הקלאסי לגמרי, או איפשהו באמצע, מבחינת נצילות זה לא היה כל כך משנה לי. שילויים של עשיריות האחוז, לפעמים מאיות האחוז. זה לא מאוד חשוב.
אז עד עכשיו החזבת, אבל לדעתי זה לא ממש, זה לא הסוף של הסיפור.
או, זה בכלל לא הסוף של הסיפור, בגלל ש... ככה זה, אתה יודע, אנחנו פותרים שאלה ומעלים שאלות חדשות. אז מה שאלינור שמה לב, זה שבכל זאת, בתחום המיוחד של הפרמטרים של המערכות הטבעיות, ששם המערכת היא לא לגמרי קוונטית, אבל לא לגמרי קלאסית, היא מין באיזשהו אזור ביניים מאוד משונה, קורה דבר מאוד מאוד מיוחד. המערכת היא לגמרי לא רגישה למבנה. מה אני מתכוון? החוטי חשמל האלה הם בעצם רשת של פרוטאינים. רשת של כרומופורים שהאנרגיה זורמת בתוכם, וכמו כל רשת יש לה מבנה, זה יכול להיות, אתה יודע, מין רשת מרובעת כזאת, או עיגולים, כל מיני צורות שבאמת יש בטבע. ומה שלינור גילתה זה שלא משנה איך תסדר את הפרוטאינים האלה במרחב, הנצילות תישאר אותו דבר. היא בגלל התחום המיוחד הזה של אזור דמדומים בין קוונטי לקלאסי, הנצילות נשארת אותו דבר, לא משנה איך אתה משחק עם המבנה. וזה העלה רעיון חדש. אולי האבולוציה תכננה את המערכת, תכננה כמובן בגרשיים.
כן, כן, אין זורך. כמובן. נצל על זה, אוקיי.
דווקא לתחום הזה כדי שאפשר יהיה לשחק עם המבנה לשימושים אחרים.
שאלה מצוינת, ויש תשובה לכך או שעד אי אפשר לדעת?
אז זאת שאלה מאוד מאוד קשה. כי שימושים אחרים זאת אומרת, מבנים אחרים יכולים להיות להם הרבה שימושים. למשל, יציבות מבנית. תחשוב על זה שהבקטריה או העלה רוצה להיות כמה שיותר יציב. למשל, אם חלק נפגם במערכת הפוטוסינתטית, הוא עדיין רוצה להמשיך להיות מסוגל לייצר סוכר. אז זה יכול להיות כיוון אחד. כיוון אחר הוא למשל סילוק חום. צמחים רוצים לקלוט אור שמש, אבל הם לא רוצים להישרף. אם הם קלטו יותר מדי אור שמש, אז פשוט המערכת תתחמם ותישרף. אז אולי למבנה יש איזשהו קשר לסילוק החום מהמערכת הפוטוסינתטית. דוגמה שלישית היא לכוון את מעבר האנרגיה דווקא לאזור הריאקציה ולא לאזורים אחרים בתא. אז יש כל מיני רעיונות של איך המערכות האלה יכולות להשתמש במבנה כדי בעצם לשפר לא את הנצילות אלא את היעילות. אבל יעילות זה כבר לא במובן של כמה אנרגיה נכנס ויוצא, אלא היעילות הכללית, הפרפורמנס של המערכת הפוטוסינתטית. וזו כבר שאלה מאוד קשה.
תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור יוני דובי, חבר סגל המחלקה לכימיה ומרכז אילזה קאץ, מדע וטכנולוגיה בתחום הננומטרי, אוניברסיטת בן גוריון. תודה לך.
בכיף, בשמחה.
תזונה ים תיכונית ירוקה יכולה לטפל בכבד שומני, כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי אוניברסיטת בן גוריון בנגב ואוניברסיטת הרווארד. תזונה ים תיכונית ירוקה מקדמת פי שניים את הטיפול בכבד שומני, זאת אומרת שהתזונה הזו מצמצמת את המצאות מחלת הכבד השומני במחצית. מיד ניתה על גנקנה של הדיאטה הזו או התזונה הזו. מדובר במחקר MRI קליני ארוך טווח. ממצאי המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת הבינלאומי גאט. המחקר הבינלאומי נערך ברשות פרופסור איריס שי מהמחלקה לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון בנגב, יחד עם דוקטור ענת יסקולקה מאיר שכבר נמצאת איתנו על הקו, וחוקרים נוספים. שלום לדוקטור ענת יסקולקה מאיר, אוניברסיטת בן גוריון, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לבריאות הציבור. שלום.
שלום רב.
אז ראשית, מהי תזונה ים תיכונית ירוקה? מה היא כוללת?
תזונה ים תיכונית רגילה בעצם לוקחת את האלמנטים של הדיאטה הים תיכונית המוכרת, שזה בעצם הגברה של צריכת ירקות, פירות, אגוזים, שמן זית ודגים. בעצם מעצימה רכיבים, את הרכיבים הצמחיים על ידי הוספת אגוזי מלך, תה ירוק ושייק יומי מצמח המנקאי. כל הרכיבים האלה הם בעצם
שזה השירים. צמח באמת שמזכירים אותו בתוכנית שלנו מדי כמה תוכניות. אני תמיד אומר לעצמי שאני אלך ונסה לרכוש אותו, וזה בורח לי ממוחי. מה זה הצמח הזה? זה הסבירי לנו.
אוקיי, אז קודם כל עכשיו יש סיבה נוספת כנראה לרכוש אותו, מדובר בצמח מים שגדל בבריכות בדרום הארץ, ובעצם מה שמיוחד בצמח הזה, שהוא הצמח הירק הקטן בעולם, שהוא עשיר גם בחלבון, גם בוויטמינים, במינרלים, וגם בפוליפנולים.
אוקיי, אז זה משהו ששוב, אוכלים מוסיפים לדיאטה ים תיכונית במרכאות רגילה, ואז זה משהו שגורם לכבד איכשהו לשקם את עצמו?
אז בעצם המחקר שלנו, אנחנו נתנו את המכלול הזה של הדיאטה ים תיכונית, תה ירוק, אגוזי מלח וצמח המנקאי, ומה שראינו באמת שהמכלול הזה הוא מעצים את הדיאטה ים תיכונית, כאשר גם אנשים שצרכו את הדיאטה ים תיכונית במחקר שלנו ראו ירידה בשומן בכבד, אבל הירידה הדרמטית, המשמעותית, הייתה באמת בקבוצה הירוקה שכללה את הרכיבים שהזכרתי.
עכשיו, מה זה אומר? אולי תקדימי ותספרי לנו, מה זה אומר כבד שומני? מה קורה לכבד במצב שבו הוא הופך להיות שומני? מה גורם לזה?
אוקיי, אז קודם כל, כבד שומני היא מחלה שמאופיינת בהצטברות שומן בתאי הכבד, שהיא מעבר לכמות נורמלית, שאנחנו מגדירים כעד 5%. כאשר אין אלכוהוליזם ברקע, כלומר ההצטברות הזאת היא לא כתוצאה מצריכה עודפת של אלכוהול, אנחנו מתייחסים אליה ככבד שומני לא אלכוהולי, וההצטברות הזאת היא לרוב כתוצאה מתזונה לקויה, כלומר צריכת יתר של סוכרים ושומן רבוי.
אוקיי, אז אנחנו גורמים את זה לעצמנו ולא בהכרח באמצעות אלכוהול.
לא בהכרח, אם זה לא באמצעות אלכוהול, אז פשוט זה נקרא כבד שומני לא אלכוהולי.
כן, עכשיו, זה... הכבד אין לו יכולת לשקם את עצמו, כמו הרבה איברים אחרים, כן הוא יכול לשקם את עצמו, נכון? עד רמה מסוימת.
נכון מאוד. כאשר אנחנו מדברים על כבד שומני, מדברים על מצב הפיך. כלומר, אם כתוצאה מתזונה לקויה ואורחות חיים לא תקינים, צברנו שומן בכבד, יש לנו אפשרות, כמו שהדגמנו במחקר הזה, בעצם להפוך את הכבד מכבד שומני לכבד תקין. מה שכן, צריך לזכור שכבד שומני, אמנם הטיפול נשמע לכאורה פשוט, אבל כבד שומני זה מצב שיכול להתקדם גם למחלות כבד קשות יותר, כמו שחמת הכבד וסרטן הכבד, ושם המצב הוא כבר לא הפיך.
זאת אומרת, כשאני מגיע לרף מסוים, או עובר רף מסוים, זה כבר הופך להיות שחמת כבד וצפונה מזה, וזה כבר משהו שהוא... זהו, הכבד כבר לא יכול לשקם את עצמו, נכון?
במצב ששחמת הכבד, יש לנו הרס של תאי הכבד, והכבד מאבד מהפונקציונליות שלו, וכן.
וואו. אז עד שמגיעים לשם, ואנחנו כמובן מקווים שאף אחד מהמאזינים והמאזינות לא יגיע לשם, עד שמגיעים לשם, כן אפשר לסייע לכבד בשיקום את עצמו, את עצמו.
נכון, כמו שאנחנו הראינו בשינויים באורח החיים, דרך אגב, אנחנו, היו לנו 3 קבוצות במחקר הזה, כן? אחת ים תיכונית ירוקה, כמו שהזכרנו, ים תיכונית רגילה, וגם פשוט קבוצה שעשתה שינוי באורח החיים, לפי הנחיות לאורח חיים בריא. וגם הקבוצה הזאת הראתה ירידה בשומן בכבד. פשוט אנחנו מדברים איך אפשר להשים את הירידה ממש בצורה דרמטית, וזה על ידי הדיאטה הירוקה.
וואה, עכשיו, את הזכרת ככה באגב את עניין האלכוהול, שגם הוא פוגע מאוד בכבד, נכון? וגם הוא יוצר כבד שומני.
נכון. גם צריכת אלכוהול, אנחנו רואים אצל אלכוהוליסטים, שגם יכול להיות להם כבד שומני אלכוהולי.
עכשיו, זה משהו שגם אפשר לשקם באמצעות הדיאטה הזו?
במחקר שלנו אנחנו בדקנו אנשים שהם לא אלכוהוליסטים, ולכן בדקנו רק כבד שומני לא אלכוהולי, אבל אני מאמינה שאפשר גם לטפל בכבד שומני אלכוהולי.
מעניין מאוד. טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור ענת יסקולקה מאיר, מהמחלקה לבריאות הציבור בפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון. תודה.
תודה לך.
צעד גדול להתמדה. רכב החלל פרסווירנס, התמדה של נאסא, נחת במאדים, זה קרה ביום חמישי. הרכב צפוי לאסוף דגימות ולשלוח אותן בחזרה לכדור הארץ. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
שלום, בוקר טוב דודו.
אני משער שאתה לא פספסת את קטע הווידאו שפורסם ברשתות החברתיות ואת התמונות.
כן, נכון, הייתי בשידור חי, צפיתי בנחיתה המדהימה הזאת, מבצע הנדסי מורכב ביותר שעבד הפעם ללא שום גליץ' וללא שום תקלה, ממש חלק. ואני חושב שהשמחה שראו על המסכים של אנשי נאסא, JPL, Jet Propulsion Lab, בפסדינה, קליפורניה, הייתה שמחה אותנטית ואמיתית, ואני חושב שכולנו צריכים להרים להם כוסית להצלחה המדהימה הזאת. זה לא פשוט להנחית על מדהים. היו הרבה חלליות שהגיעו והתרסקו, חלליות שפספסו את כוכב הלכת והמשיכו בדרכן אל החלל, ומבצע כזה יפה, רובוטי, ללא מגע יד אדם, יש לומר, כן, בזמן אמת, הם רק צופים ומקבלים את הנתונים שהחללית משחררת, והביצוע היה מושלם.
נזכיר למאזינים ולמאזינות, אם לא התרגשו מספיק מקטע הוידאו שפורסם והפך, אלא אני ראיתי את זה ונדהמתי, זה פשוט נראה מדבר מוזר כזה, במרחק של 200 וכמעט 10 מיליון קילומטר מאיתנו.
נכון, זה מטרה, גם תחשוב על זה, שאתה צריך להגיע לנקודה מסוימת על פני כוכב הלכת. הם רצו להגיע למכתש מאוד מסוים, מכתש ג'זרו, שיש לו מאפיינים של אגם עתיק ויבש. זה כל הרעיון, הרי בחיפוש מים במאדים, אנחנו למעשה מחפשים אחרי עקבות קדומים של חיים אולי שהיו שם, ולכן הם בחרו את המכתש הזה לנחיתה על פניו, ולדייק מכאן השיגור בכדור הארץ, להגיע לנקודה בגודל של כמה עשרות קילומטרים מרובעים על פניו של כוכב לכת, שכמו שאתה אמרת, רחוק 210 מיליון קילומטר מכאן, ברגע של הפגישה, אז ללא ספק ביצוע מדהים של נאסא, ואני צפיתי בשידור חי, אבל יש לזכור שזה למעשה ב-11 דקות של דיליי, כי זה מה שלוקח לאות ממאדים להגיע חזרה אל המקלטים שלנו כאן בכדור הארץ. זאת אומרת, אנחנו ראינו את הנחיתה אחרי שהיא בפועל כבר התרחשה.
כן, טוב, אין מה לעשות, אנחנו מהירות האור, גם היא מוגבלת, יש גבול.
נכון, כן, זה לוקח לאות במהירות האור להגיע אלינו. נאסא שחררה כבר תמונות ראשונות מפני השטח במכתש ג'זרו, שזה נראה לא שונה בהרבה מתמונות אחרות שראינו מפני השטח של מאדים, משטח חולי, סלעי, סלעים שונים שנמצאים על פני השטח. אנחנו מחכים לפריסת התורן האנכי של המצלמה הגדולה, שתיתן תמונה פנורמית של אתר הנציחה, זה אמור להתבצע הלילה, ואנחנו נקבל תמונות ראשונות, אני מעריך, מחר. ובנוסף לזה אנחנו מחכים לשחרורו של אינג'יניויטי, המסוק הקטן שהחללית נסעה איתה, ועם הרוטור הכפול, משקלו כמשקל של מלון קטן, והוא צריך לרחף מעל אתר הנחיתה ולצלם את פני השטח, ולבדוק מה שנקרא בדיקת טכנולוגיה, לכך שבעתיד אסטרונאוטים או חלליות מתקדמות יותר, יוכלו גם לבצע טיסות מעל פני השטח של מאדים, ולא רק לזחול על פניו, באמצעים מכניים כמו שאנחנו עושים היום.
וואו, מסוק יכול לרחף שם? אין אוויר? מה יש שם באטמוספירה? אם יש
כזה? כן, יש שם אטמוספירה, היא מאוד דלילה, אתה צודק, היא 1/170 מהלחץ האטמוספירה על פני השטח של כדור הארץ, אז זה רק 6 מיליבר לעומת 1013 כאן בכדור הארץ, והאטמוספירה היא כמעט כולה פחמן דו-חמצני נקי, 96%, אבל למרות דלילותה של האטמוספירה, יש בטכנולוגיה הזאת שהאמריקאים שיגרו למאדים ליצור את העילוי המספיק לריחוף של ההליקופטר הזה הקטן, שנראה כמו יתוש מכני מעניין, וכאמור, זאת הבדיקה טכנולוגיות, יש לו משימה מצומצמת, הם כבר קיבלו אותות חיים ממנו שהמסוק גם חי, לא רק הנחתת והרובר, הרכב השיטוט, אלא גם המסוק עצמו מתחיל להיטען חשמלית, כאשר הוא יהיה מוכן לפעולה, הם ישגרו אותו בהתחלה לטיסה ממש קצת צרה של 12 שניות, רק לראות שהוא עולה ויודע לנחות, ואחר כך בפקודות רובוטיות, המיני הליקופטר הזה יתחיל לעשות משימות של איתור משטחי סלע וקרקע, שהם יכולים להיות יעדים מעניינים, אליהם אפשר לנהג את הרובר.
עכשיו, מהי המטרה של, של כל המבצע הענק הזה? מה אנחנו רוצים להשיג מזה?
טוב, בסוף, כששואלים למה אנחנו טסים למאדים, אז התשובה היא כמעט תמיד, אנחנו רוצים לחפש או מאובנים של חיים, או עדויות לחיים קדומים במאדים שהיו ואולי שרדו עד ימינו, כי המשמעות של גילוי חיים על שני כוכבי לכת באותה מערכת שמש היא בוודאי ברורה לך ולמאזינים שלנו. זה אומר שכמעט בכל מקום שבהם כוכבי לכת נמצאים במרחק מספיק מהשמש שלהם, במערכת שמש חוצנית כלשהי כאן בגלקסיה, נקבל ביולוגיה שתבוא בשלב כזה או אחר, אחרי שהכדור כוכב הלכת מצטנן ומים מתאבים על פניו, נוכל לקבל גם אולי ביולוגיה. על מאדים בלי ספק היו אוקיינוסים, זאת אגב הסיבה שנבחר היעד הזה של מכתש ג'זרו, כי הוא היה אגם, אגם די עמוק יש לומר, כמה מאות מטרים, כלומר מקווה מים גדול, והוא גם שרד תקופה ממושכת הפני השטח, שאולי בהינתן מה שאנחנו יודעים על היווצרות חיים בכדור הארץ, אפשר גם הופעת ביולוגיה על מאדים, ולו לתקופה קצרה.
שמע, הייתי שמח לסיים את השיחה בנקודה המרגשת הזו, אבל אני אשמח רק שגם תתייחס למה שקורה כאן בכדור הארץ, ובמיוחד בארצות הברית, ולאותו גל קור חסר תקדים שפוקד את המדינה, לפחות בטקסס שמענו על מעל 20 בני אדם שמתו כתוצאה מהקור. שוב, אין מה לעשות, אנחנו איננו נשואות לחלל, אבל אנחנו חיים כאן בכדור הארץ. בארצות הברית כרגע 4 מיליון בני אדם מנותקים מהחשמל באזור טקסס, המים קפאו שם בצינורות, הנשיא ביידן הכריז על מצב חירום וכולי. מה גרם לגל הקור הזה להרים ראש? זאת אומרת, זה משהו שהוא חריג?
כן, בצורה הזאת ובעוצמה הזאת, הגל הזה הוא באמת חריג, וזה הגיע לקו רוחב של טקסס, שזה אפילו דרומית מקו הרוחב של ישראל. ובאמת, מה שאנחנו רואים זה התמוטטות של מערכת פולארית. מערכת של אוויר קר מאוד, שנמצא בדרך כלל מעל הקוטב הצפוני, ומוגבל למערבולת שהקוטר שלה הוא בערך 1,000 קילומטר, שמסתובבת נגד כיוון השעון, אזור של לחץ גבוה. והשנה, באופן חריג, תבנית הזרימה הזאת של המערבולת הפולארית, המערבולת הקוטבית, התמוטטה ושלחה גלים ארוכי טווח, שכאלה שהסיעו אוויר קר ממש מהכתבים עד דרום ארצות הברית. זה לא נדיר במיוחד, זה קורה אחת לשנתיים או שלוש בשנים טובות, אבל הפעם זה היה באמת חריג בעוצמה, במשך שלו, ובייחוד בטמפרטורות המינימום שאליה הגיעה מדינה כמו טקסס, שלא הייתה ארוכה בכלל, לא מבחינת הספקת המים ולא מבחינת הספקת החשמל, להתמודדות עם גל קור כזה ממושך וכזה אינטנסיבי. וכמו שאתה ציטטת בצדק, הנשיא ביידן הכריז על אזור אסון לאומי בכל המדינה. יש ביקורת אדירה על הסנאטור של המדינה שיצא לבלות בקנקון מקסיקו והשאיר את האזרחים קפואים ללא מים, ללא דלק, ללא חשמל. ואני חושב שטקסס משלמת עכשיו איזשהו מחיר על חוסר הבנה של מי שמוביל את המדינה הזאת למשמעויות של שינוי האקלים, כי אנחנו רואים התגברות הולכת וחוזרת של תופעות קיצון, גם לחם, גם לטמפרטורות חמות מאוד וגלי חום נוראים, אבל גם לצד השני, טמפרטורות קרות מאוד, גלי קור, והכל נגרם כתוצאה מההפרעה ומהשיבוש של מערכות האקלים בכדור הארץ, שגורמת האנושות בפעילותה.
כן, אני שוב מתנצל שסיימנו את השיחה הזו בנימה פחות אופטימית מתחילת השיחה. תודה לך על הדברים. דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר האטמוספירה והחלל, פרופסור יואב יאיר. תודה לך.
חן חן, דודו, להתראות.
התחזית הקשות נחשים. חוקרים בין היתר מאוניברסיטת תל אביב פיתחו מודל לחיזוי הקשות נחשים. החוקרים בנו מודל שכולל את דפוסי ההתנהגות של הנחשים ובני האדם, ומאפשר לזהות גורמי סיכון בזמנים ובמקומות שונים ולהתריע מפניהם. המחקר נערך בסרי לנקה, אך החוקרים אומרים שהמודל ניתן ליישום במדינות כמובן אחרות שונות, ויכול לנבא שינויים בדפוסי ההקשה בעקבות שינויי האקלים הצפויים. המחקר הובל על ידי דוקטור תקוי איבה מורה ואייל גולדשטיין, שכבר נמצא איתנו על הקו יחד עם חוקרים נוספים, ופורסם בכתב העת פלוס Neglected Tropical Diseases. אנחנו נשמחים לומר שלום לאייל גולדשטיין מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום.
אז בוא ספר לנו מה בדיוק עשיתם, איך פועל אותו מודל, איך זה עובד?
בעצם המודל הזה, כלומר, הלב שלו והחידוש הגדול שלו, הוא שאנחנו בעצם מנסים להסתכל על התנהגות של נחשים, והתנהגות של חקלאים, שהם בעצם האנשים שנמצאים במדינות עולם שלישי, בקבוצת סיכון הכי גדולה להקשות נחשים, ואנחנו מסתכלים על התנועות שלהם לאורך השנה, באיזה שדות הם עובדים, מתי ביום, ואותו דבר לגבי הנחשים, איזה מקומות הם מעדיפים, איזה שדות הם מעדיפים, את הפעילות העונתית שלהם והיומית שלהם, ואת כל המידע הזה אנחנו בעצם מחברים ביחד למין מודל סימולציה, שבעצם מעביר נחשים בבני אדם לאורך איזה מודל תיאורטי, ואז אנחנו עוקבים אחרי המקומות שבהם הם נפגשים, ואנחנו בעצם עוקבים לאורך תקופות זמן שונות עם נתונים אקלימיים שונים, ואנחנו בעצם חוזרים איפה הקשות הולכות להתרחש.
עכשיו, אני יודע שכאן בישראל, שוב, אלה ידיעות שמאוד קטנות לשמחתנו, שוב, אין פה הרבה מאוד מקרים כאלה, אבל אתה אומר שבעולם השלישי זו ממש מכת מדינה, מה שנקרא.
זו מגיפה, וזו גם מגיפה של אנשים עניים, אז לא משקיעים בזה הרבה כסף.
כן.
בעולם בערך, מתרחשות כל שנה בערך 2 מיליון הקשות נחשים.
וואו.
בערך 100,000 אנשים מתים כל שנה מזה. ובנוסף לזה, מאות אלפי אנשים מקבלים נזק פיזי שמתמשך לאורך כל החיים, כמו קריטת גפיים, נמקים וכו'. אז בעצם זו מכה מאוד רצינית. ובנוסף לזה, יש חפיפה מאוד גדולה בין אזורים שבהם נמצאים הנחשים הכי הרסיים בעולם, לבין אזורים שבהם אין שירותי בריאות זמינים לכל האוכלוסייה. אז זה עוד גורם שבעצם מחמיר את התופעה הזאת.
אז איך באמת המודל שלכם? ספר לנו איך הדבר הזה יכול באמת להיכנס לפעולה, ובדיוק להיכנס לנישה המאוד קשה הזו, ולפחות להקל על המצב או לתקן אותו?
אז אנחנו פיתחנו את המודל הזה בסרילנקה, כי בסרילנקה יש בעצם מרכז מאוד גדול של חוקרי נחשים והקשות נחשים, אז יכולנו להשתמש בכל המידע ששם, אבל עם המודל הזה אנחנו יכולים לקחת אותו ו... בעצם לממש אותו במקומות כמו הודו או אפריקה, איפה שאין מחקר כל כך מתקדם כמו שיש בסרילנקה, ולנסות להבין בכל מיני מקומות מה הסיכון של אנשים. אפשר להשתמש בזה גם למדיניות, להזרים כספים או אנטיסרום וכל מיני דברים כאלה למקומות שאנחנו חושבים שהסיכון הוא גבוה במיוחד. ובנוסף לזה אנחנו גם רוצים להשתמש במודל כדי בעצם לשמור על הנחשים, ליצור... איזושהי מודעות למקומות שבהם בני אדם ונחשים נפגשים, ולהשתמש בזה גם ליצור איזשהו מודעות גם לצד השני, על הצורך לשמור נחשים, לדעת איפה יש סיכון גדול שגם נחשים הולכים למות, או להרג על ידי בני אדם בעצם, ונסות ליצור איזושהי הפרדה יותר טובה בין הנחשים ובני אדם במקומות האלה.
עכשיו, המודל עצמו הוא סטטיסטי, נכון? אתם בחנתם את הדברים סטטיסטית.
הוא מכניסטי, שאומר, אנחנו בעצם אימתנו אותו סטטיסטית, אבל המודל עצמו הוא מכניסטי. כלומר, אנחנו בעצם יוצרים איזשהו מודל דינמי מתמטי, ואז את הנתונים שלנו בעצם אימתנו בצורה סטטיסטית אחר כך.
וואו. טוב, מאוד מסקרן, וכפי שאמרנו, באמת רלוונטי מאוד, שוב, לשמחתנו לא קם בישראל, ונזכיר שוב שהנחשים הם חיות מוגנות גם בישראל, אבל בעולם השלישי וכולי זו לגמרי מגפה שממיתה, כפי שאמרת, כ-100,000 אנשים בשנה ברחבי העולם. תודה לך על הדברים, אייל גולדשטיין מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב, תודה.
בבקשה.
היום מציינים ברחבי העולם את יום השנה למותו של אומן הפופ ארט אנדי וורהול. אנחנו שמחים לומר שלום ליונתן גת לשעבר רג'ת, מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל קאם בקאן תרבות. שלום.
שלום דודו, היי.
שמענו, מכירים, ובכל זאת תתנהג או לפחות דבר כאילו אנחנו לא מכירים. מי הוא באמת היה? מה זה פופ ארט?
בוא נתחיל באמת מה שאתה שואל, מה זה פופ-ארט? פופ-ארט זה מגיע כמובן מהמילה פופ, בתוספת ארט שזאת אומנות, ומה זה פופ? פופ בא מהמילה פופולרי כמובן. מוזיקת הפופ היא ז'אנר של מוזיקה שמתבססת על המיתוג של פופולרי, בניגוד לרוק. כן, הפופ הוא יותר פאן, יותר
בוא נגיד, חסר כבדות, יותר בשביל הכיף, רוק הוא ככה יותר מלנכולי לפעמים, יותר בשביל המסר, הכבד. פופ אמור להיות כביכול משהו מאוד קליל, ויחד עם זאת, אתה מצורף אותו פתאום לאומנות. לאומנות, לא בהכרח אמורה להיות כלילה. האומנות כאילו מוסיפה הכבדה על הפופ.
אתה לגמרי צודק, וכשמדברים על פופולרי, הכוונה היא גם לתעשייתי בהכרח?
בהחלט, בהחלט, בהחלט. כמו שאנחנו מדברים תמיד על תעשייה של להקות פופ, להקות בנים, להקות בנות, שתמיד בונים אותם בשביל הרצון המסחרי. בהחלט, פופ ופופולרי זה תמיד משהו שאמור להיות קצת אינדסטריאל, קצת תעשייתי, קצת בהחלט מאוד ממוסחר.
אגב, לא, זה לא בהכרח משהו רע כמובן, זאת אומרת, יש גם הרבה דברים טובים זו עוד סוגה.
הנה תראה את האיפכא מסתברא של אנדי וורול. אנדי וורול מחליט שהפופ יכול להיות אומנות גבוהה ביותר. הוא לוקח, למשל, קופסת קלוקס, אנחנו עושים פרסומת, אבל זה המוצר, הוא לוקח קורנפלקס, ומעמיד אותה בקופסה כזאת, מעמיד אותה על דוכן במקום מכובד במוזיאון או בגלריה. בעצם נשאלת השאלה, מה הוא עושה שם בעצם? מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא לוקח את הכי קאז'ואל, את הכי ביתי, הכי ממוסחר, הכי עולם של מיתוג, של עולם הפרסום, של עולם הצריכה, של עולם הקפיטליזם, ופתאום מעלה את זה למדף של אומנות. ואז הוא שואל, הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, מי אמר שזאת לא יצירת אומנות?
זו גם אמירה לא רק על הקופסה הזו, אלא על עולם האומנות בכלל. יש בזה אמירה לכל כיוון.
בדיוק. הוא אומר, מי קבע שהיצירה הזאת שאתם מציירים גבוהה גבוהה, הוא לא אומר את זה, זה הפרשנות, כן? מי אמר שהציור שאתם מציירים ככה, דברים אבסטרקטיים כאלה, ודברים משונים, ודברים שיש בהם הרבה שער רוח. אני מביא לכם קופסת קלוק, אני מביא לכם קורנפלקס. האם אתם רוצים להגיד לי שהקורנפלקס הוא לא מוטיב יותר חשוב בחיינו מאשר מה שאתם מציירים? הרי קלוקס זה אחד הדברים, לא קלוקס, אני מדבר עכשיו על הכל, קוקה קולה, מקדונלדס, הכל, רק you name it. כל המותגים האלה, הוא אומר,
קופסאות שימורים של מרק וכו'. מעניין, האמת שהוא גם באמת מבקרת, או לא רק מבקר, אלא מאיר באיזשהו אור מאוד מסקרן, מקומה של האומנות בחיינו וכו', מאוד מסקרן.
נכון, הוא אומר בעצם, כל מוצרי הצריכה האלה משפיעים על בני האנוש הרבה יותר מהמוזיאונים שלכם. הרבה יותר, כי אנחנו מגישים להם בעצם באופן יומיומי. למה שלא נסתכל עליהם בצורה אחרת פתאום? למה זה לא יפה? למה הלוגו של קוקה קולה הוא לא יפה? למה הוא לא יפה? אולי זה יפה? ועוד דבר הוא עושה, מעניין מאוד, הוא מסתכל על עולם הצריכה והמסחור והשכפול גם ברמה האומנותית. הוא אומר, מי מחליט מהו מקור? מה זה מקור? כשאתה אומר, היצירה הזאת היא אותנטית. מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע שכשאתה רואה משהו אותנטי, מי אמר שהזיוף הוא לא מוצלח יותר? ואז הוא לוקח 41 תמונות של מרילין מונרו, זה המיצג המפורסם, תמונה המפורסמת של מרילין מונרו, הוא משכפל אותה 41 פעם. ופתאום כשהוא מציג את זה, כל פעם בצבע אחר קצת, וזאת אותה תמונה, הוא בעצם משבש את הרעיון שלתמונה יש איזשהו מקור. כאילו הוא אומר, אי אפשר להגיע למקור. מה המקור? מתוך 41 אתה יכול לדעת? אתה לא יכול לדעת. ומי אמר, והוא גם הוכיח דרך אגב, שהמיצג הזה של 41 מרילין מונרו, הוא רב עוצמה, ואנחנו מדברים עליו היום, על המיצג שלו הרבה יותר, למשל התמונה המקורית. מי יודע בכלל מי עשה את התמונה המקורית?
הרבה פעמים באומנות באמת, האמירה, הפרספקטיבה, הפנס שאיתו אתה מאיר על המציאות, חשוב יותר מאשר המקור עצמו, מעניין.
בהחלט, בהחלט. זה בעצם שיבוש של החוקים שבעצם התרבות כפתה על עצמה. תרבות כפתה על עצמה שיש מקור שהוא היקר, ויש את הזיוף שהוא הפלילי לפעמים, או בוודאי הזול. הוא בעצם משבש את המעמדות, מה גבוה, מה נמוך. זה דרך אגב מאוד קשור לעולם הפוסט-מודרניסטי, שאנדי וורול מחובר אליו באבותות.
אז זהו, זה נשמע, שוב, זה נשמע כאילו הוא בא לעולם האומנות, המלא בעצמו וכולי, ואומר להם, חבר'ה, פוסט-מודרניזם, תחשבו על הכל, משמיט את הקרקע מתחת להכל. השאלה אם באמת יש תוחלת לגישה כזאת, זאת אומרת, הוא כן יצר איזושהי סוגה, או נכנס לסוגה אחרת, שבאמת גם מבקרת את האומנות, עוסקת באומנות עצמה, שואלת שאלות, מאוד מסקרן, מאוד חשוב. השאלה אם זה נשמע כאילו הגיע לקצה, לקצה של העניין, או שהאומנות היא פשוט מין תנועה הרמונית כזאת של ביקורת על עצמה, ואז חזרה על המקורות וכולי.
נכון מאוד. קודם כל, דודו, אני ממש, אני למדתי ממך עכשיו משהו. זה מאוד מאוד יפה מה שאמרת. זה תנועה כזאת שבעצם תוך כדי שהיא מבקרת את עצמה, היא גם לומדת על עצמה. זה מעניין מאוד מה שאתה אומר. תנועה כל הזמן בתנועה. הביקורת היא בלתי פוסקת. פוסט-מודרניזם כל הזמן מסתכל על עצמו. עד שאנחנו מגיעים לקוונטין טרנטינו. מה הקשר בין אנדי וורול לקוונטין טרנטינו? חד משמעית, אם לא היה אנדי וורול, לא היה טרנטינו.
למה?
כי גם טרנטינו כל הזמן עוסק בשכפול. הוא כל הזמן משכפל את סרטי הקונג פו, וסרטי הקראטה, וסרטי הבוקרים, וסרטי הנינג'ה, וסרטי הנוכלים והפושעים. כל הדברים האלו, כל הזמן הוא ממחזר את זה. כמו שאנדי וורול כל הזמן ממחזר את הדברים שלו, ומתכתב עם הדברים שלו, מתכתב עם תרבות הצריכה. כך טרנטינו מתכתב כל הזמן עם תרבות הקולנוע. הוא כל הזמן מעתיק ממנה, הוא אפילו מעתיק מעצמו. כל הזמן הוא מסתובב סביב ציטוטים והעתקות. כמו שאנדי וורול, הרי אנדי וורול לא הציג תמונה מקורית של מרילין מונרו. הוא לקח תמונה ושכפל אותה. ועשה מזה אומנות, נתן לזה עוצמה. כשאתה רואה 41 פעם מרילין מונרו באולם, יש בזה המון עוצמה. הנה, מרילין מונרו מגיעה אליך מכל מקום. הנוסטלגיה בלתי פוסקת של מרילין מונרו מכה בך מכל הכיוונים, ומה זה משנה מי המקור. ואצל טרנטינו, הציטוטים שלו והשכפולים שלו הם כל כך בלתי פוסקים, שזה כל כך כיף שאתה אומר לעצמך, מה אכפת לי את מי הוא מצטט? אתה יודע, היום מסתכלים על סרטים של טרנטינו ואומרים, זה המקור, כאילו ספרות זונה זה המקור, אבל בעצם יש שם כל כך הרבה ציטוטים מסרטים אחרים, שכבר אי אפשר לדעת מה המקור, וכל היופי. בעצם איבדנו את הזכות למקור, ולא צריכים את זה כבר. וזה מה שאנדי וורול הראה. קוונטין טרנטינו גם בסרטים שלו כל הזמן מדבר שטויות, יש שם כל מיני דיאלוגים ומונולוגים על שוט, על המבורגר, על זה, גם אנדי וורול עושה את זה. ומקשקש דו... לשטויות.
זה מוטיב מדהים בעיניי מה שאמרת, כי באמת ההתעסקות דווקא בקטנות של החיים היא משמעותית יותר, גם מבחינת טרנטינו, גם כששני רוצחים שכירים נוסעים ברכב, או גם כשאנדי וורול תולה תמונה, הוא מתעסק בקטנות שבחיים, מעין אמירה באמת על עולם האומנות, שבדרך כלל מנסה ליצור משהו גדול מהחיים וכולי, כנראה שלא, לא בהכרח.
בדיוק. זה הקטנות שבעצם מעסיקים את האדם ביומיום, והוא בעצם מחליט שעולם השיפוט של האומנות, עולם הביקורת, מוסד האומנות, שזה תמיד הקיסרים הנעלמים האלה, אתה אף פעם לא יודע מי נמצא מאחורי ההחלטות של המוזיאון, מי הם האנשים האלה, אף אחד לא יודע. הוא כאילו מחליט להוציא מהם את הכוח בהחלטות הגבוהות שלהם, מה גבוה ומה נמוך, והוא אומר, אני עכשיו מחליט שאני מערבב את כל הקלפים. כי גם קופסת ברילה של פסטה יכולה להיות מיצג אומנותי. מה שהיה דרך אגב פעם, בדיחה ענקית דרך אגב, הרבה אנשים חשבו שהוא לא נורמלי.
זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. בפעם הראשונה שבן אדם עושה דבר כזה, לא מתייחסים אליו כמין מתחכם ויאללה, נו, תעיף את זה, זה לא אומנות? זאת אומרת, עכשיו, אולי בדיעבד, כשאנחנו מכירים את ההשפעה שלו עד היום, ואת המונומנטליות של היצירות שלו, אוקיי, אנחנו מבינים את החשיבות. אבל פעם, האם לא התייחסו אליו כסתם נודניק או מתחכם?
בטח, בטח. בעבר התייחסו אליו כאל מוכר בגדי מלך חדשים, חד משמעית. ואמרו לו באחד הרעיונות, אנחנו משמיעים את זה בתוכנית שלנו, גיבור תרבות, אנחנו יש לנו תוכנית שלמה שמוקדשת לאנדי וורול, שואלת אותו המראיינת, אומרת לו, תשמע, בקנדה הכריזו על הפסל שלך כלא מקורי, מה אתה אומר על זה? הוא אומר, הם צודקים. אז היא אומרת לו, אבל מה, אז מה שאתה אומר זה שהפסל שלך הוא העתקה, זה זיוף? אז הוא אומר לה, חד משמעית כן. אז היא אומרת לו, אז מה, אז למה אתה עושה את זה? למה אתה לא עושה דברים מקוריים שלך? אז הוא אומר לה, אני לא יודע. אני לא יודע לעשות דברים מקוריים שלי.
מעניין, טוב, הוא גם קצת חושף את העובדה שהאומנות תמיד נשענת על כתפיים של הקודמים לה וכולי, והיא לא בחלל ריק. זה גם משהו שקצת, לפעמים אנחנו קצת מסתירים את, ודאי שזה חלק מהעולם.
אנחנו זוכרים את האמן שבא לפניו, כמובן, הרבה שנים לפניו, את מרסל דושאם, שהציג את המזרקה, שזה בעצם אסלה, שהציב אותה במוזיאון. כלומר, אנדי וורל הוא לא הראשון שלקח מין אביזר שבכלל לא קשור כביכול לעולם האומנות.
זאת אומרת, גם האמירה שלו היא לא מקורית, זה מעניין.
נכון, זה גם נכון. יש אמנים, בהחלט, בהחלט. אז, אבל הוא אף פעם לא טען לזה, זה בדיוק העניין.
לא, לא, לגמרי.
אנדי וורל אף פעם לא טען לזה, וזה חלק מהמשחק. כי מה בסוף, אם היית צריך להגיד אולי משפט אחד בשורה התחתונה, מה הוא רוצה מחיינו, הוא מבקש מאיתנו קצת יותר גמישות. וקצת קצת להוריד את הנפיחות העצמית. חבר'ה, אתה מחליט שמקדונלד זה זול וזה זה יקר, אתה מחליט שזה מקורי וזה זיוב, אתה מחליט שזה ראוי וזה לא ראוי, בואו תורידו קצת את הנפיחות שלכם
העניינים.
תסתכלו על הדברים בצורה קצת יותר גמישה. תגמישו את ה... החוקים הפנימיים שלכם לגבי...
אנחנו יודעים שהרבה פעמים ביקורת אומנותית מתייחסת למושגים כמו שטחי או עמוק, וגם מושגים כאלה הוא הצליח איכשהו להרבב לגמרי, ומי אתם שתקבעו מה עמוק, מה שטחי?
תראה כמה... נכון. שים לב, תראה כמה עומק יש באמירה שלו.
נכון.
באמירה הזאת
של... אבסורד.
באמירה שכאילו להציב עכשיו עוד פעם תמונה של אלביס פרסלי, כאילו בהתכתבות כזאת עם עולם הזוהר, ההתכתבות שלו והחיבור הבלתי אפשרי בין אומנות לבין כאילו ביטור שטחי. החיבור הזה יוצר בעצם דבר חדש.
שמה, אכן שווה לשים לב לאומן כזה שמערבב את הקלפים, שוב, אולי לא הראשון שעשה את זה וכולי, אבל שאומר לנו לעצור הכל ולחשוב מחדש על כל מושגי היסוד של האומנות וביקורת והגדרת האומנות את עצמה וכולי, מאוד מאוד מסקרן. תודה לך, מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל כאן בכאן תרבות, יונתן גת לשעבר ג'ט, תודה לך.
תודה רבה דודו.
ובמסגרת הפינה ההיסטוריה המטורפת של העולם נשמע את הסיפור על המוח המפורסם ביותר בעולם. שלום לערן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, שלום.
אהלן דודו.
מוח של מי?
המוח של... מה זה המוח של? זה בעצם הבן אדם עצמו. קראו לו הנרי גוסטב מולייסון, והוא היה ידוע בעצם כפציינט HM, זה הנרי מולייסון. הוא נולד בפברואר, ממש עכשיו, אבל של שנת 26, והוא סבל מאפילפסיה קשה. כנראה זה תאונת אופניים שהוא עבר כשהוא היה בן 9. המוח שלו נפגע והוא החל לסבול מהתקפי אפילפסיה די קשים, ובמשך שנים ארוכות הוא סבל מההתקפים האלה, עד שהוא פונה לנוירוכירורג בבית חולים הרטפורד, זה היה בשנת 53, הוא כבר איש גדול, והוא עובר ניתוח, והניתוח מרפא את האפילפסיה, שזה בסדר גמור, זה לא הניוז פה. אבל מה שקורה במהלך הניתוח הזה, זה שהוא משמיד לו חלקים במוח מאוד קריטיים, ואלה החלקים שאחראים על היכולת שלו ליצור זיכרונות חדשים. זאת אומרת, הוא לא יכול לזכור שום דבר חדש. מה שהיה עד עכשיו בסדר, מעכשיו הלאה, שום דבר. אחרי הניתוח הזה, הוא ממשיך לחיות עוד 55 שנה, אבל הוא לא זוכר שום דבר חדש. וזה מדהים. כי בשל המצב הזה, הקהילה המדעית לא מפסיקה לחקור אותו.
רגע, איך נראים חיים של איש כזה?
מה?
איך נראים חיים של איש שלא יכול לייצר זיכרונות חדשים?
זה מדהים. זה ממש מדהים. תחשוב, אתה זוכר את הסרט לקום אתמול בבוקר, או לקום אחר בבוקר, או...
זה אותו דבר, וואו.
כל יום חוזר על עצמו שוב ושוב, אבל אתה פשוט לא זוכר את זה. הוא לא זוכר שום דבר חדש. ואחרי שהוא הלך לעולמו ב-2008, הוא מסכים, המשפחה שלו מסכימה לתרום את שריו למדע, בעיקר את מוחו, והחשיבות של המוח הזה היא ביכולת של האיבר הזה לעזור, ספציפית, האיבר הספציפי הזה, לעזור ולקבוע את האזור המדויק בו נובעים התפקודים השונים במוח שקשורים בזיכרון. נגיד ההיפוקמפוס, יותר את המוח, מה שבעצם מוסר בניתוח. ולמרות זאת, הוא במהלך החיים הוא לא יכול, לייצר זיכרונות חדשים, אבל הוא למד דברים חדשים, למשל להתמצא במבוך. אז הוא למד איך להסתדר בתוך מבוך, לא זכר שהוא היה בתוך מבוך בכלל. זאת אומרת, זה נפלאות המוח. הוא זכר אירועים מהחיים שלו לפני הניתוח, ואז בעצם החוקרים מבינים משהו שהם לא הבינו עד אז. הם גילו שיש סוגים של זיכרונות, זיכרונות לטווח ארוך ולטווח קצר, והמודע והתת מודע, לא כולם ממוקמים באותו מקום, בהיפוקמפוס, וזה בדיוק העניין. לפני האיש הזה, לפני הנרי גוסטב מולייסון, הזיכרון היה קונספט אבסטרקטי. אף אחד לא ידע איפה הוא יושב ומה זה הדבר הזה. והמחקרים שעשו עליו תרמו לפיתוח הנוירופסיכולוגיה הקוגניטיבית, שזה ענף בפסיכולוגיה, שבעצם בוחן איך מבנה המוח והתפקוד שלו קשורים לתהליכים פסיכולוגיים ספציפיים. והמוח נשמר באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו, בתוך תבנית פלקסיקלס כזאת, ממתין להיעטף בג'לטין, ואז הקפיאו אותו, ואז פרסו אותו, וצבעו אותו, וצרקו אותו. ב-2009 הוא נחתך ל-2,401 חתיכות היסטולוגיות בעובי של 70 מיקרון, נשרח ברזולוציה גבוהה ממיוחד, ומהמוח הזה יצרו את אחד האטלסים של המוח המפורסמים בעולם, והוא זמין אונליין, אפשר להיכנס ולראות אותו, זה נקרא באתר שנקרא The Brain Observatory, Project HM, אם רוצים למצוא את זה בדיוק. זה אתר כולו, אתר שמוקדש כולו לסיפור ולמוח של הנרי מולייסון, הפציינט HM, שגילה לנו שזיכרון זה דבר פיזי.
וואו, כן, לא טריוויאלי, האמת, זה מדהים לחשוב על עצמנו כבסופו של דבר מכונות דוממות שאיכשהו יוצרות את הדבר הלא דומם הזה. תודה רבה לך, עורך ומגיש ההסקט מנהר הזמן, ערן מנהר, תודה. אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, שימו לב שבשבוע הקרוב אי אפשר יהיה לקלוט את כאן תרבות בתדר 104.9, אבל כן אפשר יהיה לקלוט את כאן תרבות בתדרים 104.7, 105.3 ו-105.1. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, תקפידו על עטיית מסכות, שימרו על מרחק, גשו להתחסן אם עד עכשיו איכשהו פספסתם את העניין הזה. מחר תוכנית חדשה, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.